איפה המערה של רבי שמעון? יש לך את הכתובת שנראה שלא ידעו אותי?
רבי שמעון אחד.
חבוד, עודד. יש להם הרבה שם.
אנחנו עם מה שהקדוש ברוך הוא עזר לנו ללמוד בכמה ספרים בתיקוני זוהר ובכל מיני ספרים אחרים, אנחנו יכולים עכשיו להיעזר בלימודים כדי להבין כמה תכנים שהשאיר לנו הרב לורי הזצ"ל, ובעזרת השם אנחנו נעסוק בראש השנה המתקרב. צריך להתפלל גם בשביל הצדיק, הוא נמצא במצב לא פשוט, אז בעזרת השם צריך להתפלל עליו. רבי משה אהרון בן בתיה ושאלתיאל, שיהיה בריא ושלם בעזרת השם. יש כמה ספרים, יש המון ספרים, אז זה אורי וישעי. מתבאר בפרק ראשון שקריאת פרשת מתות בתחילת חודש אב באה להורות על מצב כלל ישראל בעת החורבן. שירדו מבחינת בין בעל לאשתו לבחינת בין אב לביתו. זאת אומרת שהמצב האידיאלי של עם ישראל זה יחס בין איש לאשתו. המצב פחות אידיאלי, מצב גלותי, זה מצב של בין אבא לבת. כלומר, האישה ירדה ממדרגה, ובמקום להיקרא אשתי, היא נקראת ביתי. מה משתנה? נשאר בעצם היחס הטבעי בין אבא לבת, אבל נפסק לרגע באופן זמני היחס הבכירי של בין בני זוג. כלומר, בזמן הגלות לא נשארת מדרגה של אהבה, של חיבור בין אבא, בין איש לאשתו, אבל נשארת נקודת קשר שלעולם לא יכולה להיעלם, שהיא בין אבא לבת. זאת אומרת שלא חשוב באיזה מצב עם ישראל נמצא, גם בזמן גלות, אנחנו כמובן קשורים לבורא, אבל בצורה אחרת, בצורה שלא מאפשרת לנו ממש התפתחות, גם לא לידה, וחז ושלום גילוי עריות, האבא לא יכול להיות מחובר לבת שלו מבחינה של חיבור אישי, אלא חיבור טבעי בלבד. לכן זה חיבור מינימלי של יחס חיים של לעולם לא יכול להיפסק, אבל אין בו תולדות, אין בו בניין, אין בו הסתכלות פנים בפנים כמו שצריך להיות בין איש לאשתו. זה המצב הגלותי. ויש להוסיף בזה עוד, כי זה מורה על עבודת הקודש של עם ישראל אחר בחינת החורבן, כלומר עם ישראל ממשיך לעבוד את הקודש, הקודש זה הקודש ברוך הוא, כלומר אנחנו ממשיכים לעבוד את השם, אבל בצורה אחרת, שצריכים לבנות בניין הזכר והנקבה, לחזור מבחינת בין אב לביתו, שהיא נקודה קטנה תחת היסוד, לבחינת בין בעל לאשתו, שתכליתה היא עמידתה פנים בפנים וייחודה עם זעיר אנפין. הרב אומר כאן שבזמן החורבן עבודת השם היא סובבת על דבר אחד, על עיקרון אחד, שהבת צריכה לחזור למצב של אישה. מה זה בת? בת זה נקודה קטנה. זאת אומרת שהבניין נעלם בגלל הגלות, היחס הבין אישי נעלם בין זעיר אנפין לבין מלכות, אין יותר ייחוד בין קודשא בריחו וכנסת ישראל, בקבלה זעיר אנפין ומלכות. יש פשוט נקודה קטנה, המלכות לא בנויה, ולכן כל הבניין בזמן הגלות זה לבנות בחזרה את האישה, את הנקבה, את הנוקבה, כדי שהמצב יהפוך להיות מנקודה קטנה לפרצוף שלם, ולעמוד פנים בפנים, זה אירנפי ונוקבה. בשביל מה? בשביל להתייחד. והייחוד כמובן יש לו תולדות. כשאין תולדות זה מצב גלותי. מצב גלותי זה חיות בסיסית. כלומר, שורדים. אבל זה לא חיים. החיים האמיתיים זה תולדות. בכל התחומים. זאת אומרת, בניין שמביא איתו עתיד. שיש בין בני הזוג בשר אחד. והיו שם הוויה. זאת אומרת שאם אין גילוי שם הוויה בעולם, המצב הוא מצב גלותי. בת. ופה זה מצב של גאולה. כלומר, מצב של גאולה זה מצב של חיבור, של זיווג, של ייחוד בין זעיר אנפין לבין מלכות. וזה מה שבונים בגלות. לא רק בגלות הכללית, אלא גם בגלות פרטית. כלומר, כשאדם נמצא במצב ירוד בחיים שלו, יש מצבים קשים, כולנו עוברים מצבים מורכבים, לפעמים פחות פשוטים, זה מצב בערכים שנקרא גלות. כלומר, מה נשאר לנו בזמן הזה? הקשר המינימלי עם הבורא, אבל אנחנו מרגישים שאין כבר תולדות, אין כבר איזה מין בניין שמביא איתו דברים. במצב כזה צריך לנצל את אותו זמן גלותי בנפש, כדי להיבנות מחדש, כדי לבנות בנו את המלכות מחדש. מה זה מלכות? כלי קיבול. כלומר, במצב של גלות, אין כלי קיבול. יש נתינה אלוהית, אבל אין מי שיקבל אותה. כי הבת לא יכולה לקבל מהאבא בצורה של זיווג אמיתי. אז מה הוא נותן לה? את מה שהיא צריכה כדי לחיות. אבל זה חיות מינימלית, חיות בסיסית, יסודית, זה לא מספיק. המצב האידיאלי זה כשהמלכות רוצה לקבל ויכולה לקבל מהבעל, מהזכר, ואז כאן זה הופך להיות כנסת ישראל, בת זוגו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שצריך לבנות. בזמן אדם שנמצא בגלות, בזמן רגעים לא פשוטים בחיים שלנו, במקום להישאר בחיות המינימלית ולהסתפק בה, זה מה שהכי נוח, כן? זה האזור הכי מרגיע, לא להישאר שם, אלא לנסות לחזור כל הזמן להיבנות מנקודה, זה נקרא נקודה בו, בת, לפרצוף. הנוקבה חייבת להיות פרצוף שלם כדי לקבל מבעלה. אז אני חוזר ואומר, בזמנים של חידלון, בזמנים של העדר, בזמנים של קושי, בזמנים גלותיים בנפש, זה מה שצריך לעשות, להיבנות מחדש. וזה הזמן הכי נכון להיבנות. כי פשוט אי אפשר לרדת יותר נמוך מזה. אפשר רק לעלות ולחזור למדרגה כזאת. וזה מה שמרמז הכתוב, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בנעוריה בית אביה. זאת אומרת, יש חוקים, יש חוקיות, יש סדרים של בין אב לביתו או בין איש לאשתו. ושני המצבים קיימים, תלוי איפה אתה נמצא. כלומר, אסור לנו להישאר במצב של אבא ובת, אלא אנחנו כל הזמן צריכים לשאוף להיות בייחוד. דע את השם אלוהיך ועבדהו. דע מלשון ידיעה, מלשון זיווג. לא להישאר ולא להסתפק במצב מינימלי של חיות מינימלית ולומר אני מקושר, אני מאמין, יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא מספיק, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה דעת. אתה חונן לאדם דעת, זה מה שאנחנו צריכים. ודעת זה חיבור. חיבור אמיתי, פנימי, אינטימי.
מבחינת הספירות הזה מלכות? מה,
כבר לעלות לבינה? לא, המלכות בינתיים היא צריכה להיבנות לפרצוף שלם במקום שלה. כמובן, איך היא עושה את זה? היא יונקת מכל מיני אינפורמציות שנמצאות למעלה, כן.
אבל נשאר במקום, כאילו הכוונה שלי...
היא לא צריכה להיות משפיעה. בת לא יכולה להשפיע. היא מקבלת מאבא שלה. המלכות כדי להיות אישה רצינית צריכה להיות מקבלת על מנת להשפיע. בשביל זה היא צריכה להיות בת זוג. להביא חיים, זה מה שאמרתי, תולדות. בת לא נותנת תולדות מאבא שלה. אישה נותנת תולדות, כלומר היא הופכת ממנגנון של רצון לקבל למנגנון של רצון להשפיע. זה מה שאנחנו צריכים להפוך. במצבים לא טובים, מה קורה לנו? אנחנו נסגרים, אנחנו לא רוצים להשפיע יותר. מה צריך לעשות ברגעים האלה? להפוך להיות משפיעים. אם אתה לא חוזר להשפעה,
אף על פי ולמרות.
אתה נסגר, וחז ושלום אתה מתייבש. בסדר? כי הבת לא יכולה להביא תולדות, שוב פעם. צריך להבין איפה אני נמצא במנטל שלי. ואפשר לזהות את זה בקלות. ברגעים שאתה מתחיל להיסגר נפשית, אין לך כבר חשק לראות אף אחד, ולא כבר לתת לאף אחד. ולא להשפיע יותר. בסדר? זה מצב גלותי. או בנפש, או אצל עם ישראל בכללות. ובמצב שאתה כן רוצה להמשיך להשפיע, כן רוצה להביא וכן להוסיף הוויה בעולם, והיו, אתה חייב להיות לבשר אחד, זאת אומרת, מצב של זיווג בין קודשא בריך הוא וכנסת ישראל בסוג של אישה ולא של בת בלבד. אז זה נקרא חוקיים בין איש לאשתו, בין אב לביתו. שכל חוקי ומצוות התורה בכלל וחודש תשרה בפרט הוא לעשות מבחינת בת לבחינת אישה. זהו. איך קוראים לזה דה פקטו במציאות? איך אנחנו קוראים לזה היום? מה עושים בראש השנה? ממליכים, נכון? בונים את המלכות מחדש? הנה, עכשיו אתם מבינים מה זה אומר. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לראש השנה כבת. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, היום אתם צריכים להפוך להיות אישה.
אז מתי אני אישה? רק יום אחד בשנה?
לאט לאט, זה בניין.
כן, אבל כל החודשים אני עובד, ובפרט בתשרי.
בתשרי...
מבחינת בא.
לא, לא כל החודשים. לאט לאט, אל תשליך כבר רחוק. עוד לא התחלנו. אנחנו רק אומרים שבחודש אלול, זה מה שאומר הרב ברמז, אנחנו חוזרים להיות נקודה. הרי בחודש אלול אנחנו קצת מתקטנים, מצטמצמים. אבל צריך לשאוף לעני, לדודי ודודי לי, זאת אומרת זיבור.
זה בהכנה, צמצום זה הכנה.
נכון, אבל בתנאי שרואים את זה כהכנה. אם לא, המצב ממשיך ונשארים בת. אז אם בראש השנה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא וכל המחזור שלנו, מחזור התפילה, מדבר אך ורק על המלכה, צריך להיבנות מחדש כמלכות. נכון? אם אין מלכות, אין גילוי של המלך. המלך מתגלה דרך מלכותו. ומלכותו בכל משל עליו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא משתמש במלכותו כדי להתגלות. זה לעם ישראל יש את הפוטנציאל. עם ישראל יכול להגיע למצב שאומות העולם אינן יכולות להגיע. דוגמה מוחשית, בני ישמעאל לא יכולים לומר פה, כי אין להם מלכות. מלכות פה, תורה שבעל פה. הם בחיים לא יוכלו להגיד פה. זה מציל אותנו, כן? זאת אומרת שהכל אצלם בלסטיק, כן? אין מלכות. עם ישראל, מלכות פה, תורה שבעל פה. קרינה. זאת אומרת שאנחנו נבנים מחדש. איך נבנים מחדש? בחודש תשרי. כל עניין חודש תשרי, כל מצוות התורה בכלל, כל השנה כולה, ובפרט בחודש תשרי, צריך לשאוף להגיע למצב הזה. אני חוזר, להיות מקבלים על מנת להביא תולדות ולגלות הוויה בעולם. זה היסוד. כמו שכתוב באסתר, ותהי לו לבת. אתם רואים שאסתר בהתחלה מתחילה, מתארים אותה כבת, ביחס למרדכי. כמובן שהיחס ביניהם הוא היחס האידיאלי בין קודשא בריחו בכנסת ישראל, אבל היחס הזה נבנה לאט לאט עד שהיא הופכת להיות אשתו. ודרשו חז"ל, אל תקרא לבת אלא לבית. כלומר, חז"ל אומרים לנו בת בהתחלה ובית בסוף. כלומר, הבת חייבת להיות ביום מן הימים לבית. מה מוסיפים לבת כדי שהיא תהפוך לבית? יוד. מאיפה באה היוד הזאת? מהזכר. הזכר נותן לה את הזרע והיא הופכת להיות מבת שלא יכולה להביא תולדות לבית. אין בית אלא אישה.
חיים.
באמת? אז בתוכה, בתוכיותה הוא מכניס את האותיות. ממש באמצע, בין שתי האותיות.
אבל יוד זה בא מחוכמה. אבא.
נו כן, זה הגבר. זה הגבר, זה הזרע. ברגע שאבא נותן לאמא, כלומר היא הופכת להיות אמא, ולא בת, לא נשארת בת. אז מה כן הוא עושה לה? הוא צריך לייסד אותה בהתחלה. ברגע שהוא מייסד אותה, נותן לה אפשרות להיפגש עם בעלה, אז הקשר הולך ומתפתח והיא הופכת מבת לבית. שהייתה תובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. כלומר, יש כאן כבר תוספות, זה מלווה במקווה, בתבילה, בהתפתחות ובישיבה בחיקו. בחיקו, כן, היקרה נקראת, האישה נקראת משוכבת חיקו. ככה קוראים לאישה, בתנך. זאת אומרת שהיא שוכבת בחיקו. הבת והאבא לא יכולים להיות במצב כזה, זה אסור, כן? היא לא יכולה לישון עם אבא שלה באותה מיטה. היא לא יכולה להיות משוחבת חייקו. יש גבולות ליחס בין האבא לבת. כאן היא צריכה לגדול ולהפוך מבת למדרגה של בית. וזה מה שקרה עם אסתר. לאט לאט היא הולכת ונבנית. והעניין כי בלילה, בעת קטנות, לילה פירושו של דבר גלות, חיסרון, כל מה שאמרנו קודם. כלומר, בזמנים של העדר, בזמנים של חוסר אור, של חוסר ודאות, בזמנים גלותיים, זה נקרא קטנות. אז היא בחינת בת. כל לילה בעצם, האישה חוזרת להיות מדרגה של בת. והיא חייבת להיבנות מחדש ולחזור לאישה. ולכן יש מדרגות כאלה בזמנים שהמצב הוא מצב של בת, של נקודה דבוקה ביסוד. כלומר, איפה נמצאת הנקודה הזאת כשהיא סתם נקודה, כשהיא עדיין לא פרצוף שלם? היא דבוקה ביסוד של זעיר אנפין, בבת. כלומר, הוא, יש לו אותה, אבל היא עדיין פוטנציאלית, היא רק נקודה, נקודה זה פוטנציאל, זה עדיין לא בנוי. לכן היא נמצאת במצב כזה, מצב של פוטנציאל שעדיין לא התפתח. אז כמובן שיש את הדבר, הכל נמצא, אבל צריך לפתח את זה. כשהדבר נמצא ולא מפותח, זה גם גלות. אדם שיש לו פוטנציאלים והוא לא גילה אותם, זה גם גלות. ברגע שאני מגלה את מה הקדוש ברוך הוא התביע בי, זה גאולה. גאולה של אותו מצב. בסדר, אני גואל את התכונות שהקדוש ברוך הוא התביע בתוך הנפש שלי. זה נקרא גאולה. כלומר, מתי העת הזה נגאל? כשאני משתמש בו. אם הוא נשאר בחנות ואף אחד לא קנה אותו,
הוא מתייבש.
למרות שיש לו הכל, הוא לא כלום.
מתייבש.
זה אותו דבר, אותו מנגנון אצלנו. כל עוד ולא פיתחת ולא יישמת את מה שהקדוש ברוך הוא התביע בך, אתה במצב גלותי. ולכן יש לנו נטייה טבעית לברוח מהמצבים האלה ולהתפתח. יש לנו איזה דחף. אלא אם כן, חז ושלום. האדם נמצא במצב כל כך חנוק וסגור, שהוא מקבל את המינימום שיש לו, הוא נושם בקטנה, כן? לפחות כדי לחיות. אבל זה לא חיים, זה הישרדות, זה לא נקרא חיים. לכן, יש מצבים של נקודה, דבוקה ביסוד, ואחר כך, כשמתגדלת, נעשית בחינה ביתו, זו אשתו, שנוסף בה יוד. תשימו לב לביטוי מתגדלת ולא גדלה, זאת אומרת היא מתגדלת. זה איזה מין התפתחות בעצמה, שיש לה נטייה, יש מנוע בפנים שמתגדל, מתפתח. אז מה היא משיגה, מה היא מרוויחה? את כל המדרגה הגדולה שהוא אמור לתת לה, שהיא סוד יוד. קודם הייתה נקודה קטנה וחסר לה פרצוף שלם, כן? אין לה את הפרצוף, היא נקודה. אתם יודעים מה ההבדל בין נקודה לבין פרצוף? נקודה זה פרט. נקודה לא רואה את המכלול. פרצוף רואה מכלול. כשאני מדבר על פרצוף, אני מתכוון לעיניים, אף, פה, אוזניים, זה פרצוף. אם אני מתכוון לעין, זה רק נקודה בתוך הפרצוף. זה הבדל עצום. מי שרואה את החיים כאוסף של נקודות, הוא אדם גלותי. כי הוא לא רואה פרצוף, הוא רואה רק פרטים.
מקרים.
הוא לא יודע לעשות קשר בין כל המקרים שבחיים. מי שרואה את החיים כפרצוף, כהרמוניה כוללת, הוא כבר חי בצורה אחרת.
ארץ ישראל היא פרצוף.
כשמביאים בפרשת השבוע ביקורים, כן? אז אפשר להביא את הביקורים. בסדר, יש מצוות ביקורים. תביא תאנה שבחרה, אני לוקח אותה, שם אותה בתנה, מביא אותה לבית המקדש. נגמר. לא. מה אומרת לנו התורה? אתה צריך בבית המקדש להתחיל לספר סיפור. של כל מה שקרה לעם ישראל עד שהגעת לתאנה הקטנה בגינה שלך.
לחבר את זה.
מה זה הדבר הזה? מלמדים אותך לראות סיפור גדול, פרצוף שלם של כל המהלך שהביא לתאנה. אם לא, אתה סתם לוקח תוצאות בחיים שלך ולא יודע מאיפה זה נבע. אז זה מנטליות, זה פיתוח של מנטליות של בן אדם. ככה אנחנו צריכים להתפתח. לכן, לא להישאר נקודה קטנה וחסר לה פרצוף שלם של יוד ספירות. ואחר כך נשלמת לפרצוף שלם. ואז נקראת בית. בית כולל הכל. חדרים, מסדרונות, מיטות, ארונות, מטבח, אוכל, מקרר,
ילדים,
ילדים, הכל. זה פרצוף.
אבל חסר את האלף במילה בית. יש בית התו, יוד באמצע.
מי זה האלף? הבעל. הבעל מביא את האלף. ואז הוא הופך להיות אבא. אב. בגלל שיש תולדות. דרך אגב, זה נקרא עולם הבא, שהבית מגלה את האלף. בסדר? וכמו כן, בכל שנה ושנה, בהתחדשות השנה, כלומר, בראש השנה, כשהשנה מתחדשת, מה קורה? נעשה זה בסדר הימים. כל מה שהסברנו עד עכשיו חוזר ומופיע בסדר הימים מתשעה באב, ששם היה זמן הגלות, אז חזרנו להיות נקודה, עד סוף התהליך מתי? שמיני עצרת, שמחת תורה. אז יש לנו בעצם תשעה באב, שמיני עצרת. אתם רואים שהתהליך הוא תהליך ארוך כבר, נכון? כללנו כבר שלושה חודשים. אב, אלול, תשרי. ונקדים, דברי האריזל, מה שכתב באופן כללי, תכלית העבודה בימים אלו. דבר פשוט, לכן, צריך להבין, כשאני מגיע לראש השנה, אני צריך לבוא עם הרעיון של תשעה באב. מאיפה באתי? מנקודה קטנה. לאן אני הולך? לפרצוף שלם שמזדבג ומביא תולדות. כן? מאין באת? מטיפה, נכון? זה העניין. והנה, בתחילת דרושי ראש השנה כתב האריזה, כן? זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. אני מעביר לכם את ברכותיי, הייתי סנדק אתמול, אז אני מעביר לכם של בן של אחד מהתלמידים שלי. אז בעזרת השם, אני מעביר לכם את כל השפע. ויראה לי, כי בכל שנה ושנה חוזרת האצילות העליונה לכמות שהייתה בתחילת בריאת העולם. כלומר, מה זה תחילת בריאת העולם? כמו תשעה באב. זאת אומרת, נקודה. הכל מתחיל בנקודה, הכל מתחיל במצב גלותי. כלומר, היחס הראשון בין הבורא לבין הנברא זה כאילו שהנברא מתחיל במצב גלותי. הוא לא מתחיל בשלמות, הוא מתחיל בחיסרון. באמת? כלומר, העולם נברא חסר. ואנחנו אמורים ויכולים להשלימו.
אבל
מה חסר?
הבריאה בספר בראשית
היא חסרה? כן?
האדם נברא שם שלם.
אבל אין שום דבר. והאדם עין. אני מדבר על הבריאה. האדם בא כדי להשלים את זה. כן. הקדוש ברוך הוא לא ממטיר מטר על הארץ. אין עדיין זיווגים, אין עדיין התפתחות. אם אין אדם, האדם קורא שמות, הדברים מתחילים לזוז.
השאלה השאלה היא מתי מוגדרת בריאה כשלמה,
בריאה
שהיא חסרה.
שלמה זאת אומרת שיש לה הכל, אבל שום דבר לא התפתח. יש בה הכל. נכון. יש הכל, הכל נמצא, אבל שום דבר לא פועל. אז זה כאילו לא מעניין אותי.
אבל לא היה
הרס
לפני זה.
מה?
לא היה הרס לפני זה, כמו...
הרס?
כן,
מה זה הרס?
הרס.
הרס.
כמו חורבן בית המקדש, אתה אומר, שם יש נקודה.
כן.
אבל לפני הנקודה יש הרס.
נכון, גם פה היה הרס. מה זה כל הבניין של בונה עולמות ומחריבה? עולם התוהו שקדם לעולם התיקון. מה זה צמצום? מה זה מקרה המלאכים? כל זה, זה שבירה. נכון? זאת אומרת שיש מדרגה, שיש בה שלמות, אבל השלמות הזאת היא לא נקראת שלמות כי שום דבר לא מתגלה. אז זה לא מעניין אותי שדבר הוא שלם אם אני לא מתניע אותו. רכב שלא עובד, מבחינתי הוא לא קיים. אז מי מפעיל את הדברים? האדם. לכן כשהאדם מופיע, העולם נמצא בנקודה. מתי האדם מופיע בעולם, במציאות? באיזה יום? באיזה יום? בראש השנה. נכון? ביום הראשון של השנה לא מדברים על בריאת העולם, מדברים על בריאת האדם. העולם כבר נברא שישה ימים קודם. בקפה באלול. אני מדבר על בריאתו של האדם. כלומר, מה אנחנו חוגגים בראש השנה? יום הולדת של מי? של האדם. למה? כי הוא אמון על... הבניין הוא אמון על התיקון. לכן כל שנה אומר לנו הארי הקדוש, זה חוזר לאותה מדרגה שהיה בתחילת בריאת העולם, וכבר ידוע דנוקבה דזעיר אנפין נפיקת, מתדבקת באחורי זעיר אנפין. כלומר בהתחלה היא בצד אחוריים של המציאות, כלומר בצורה של נקודה ובאחור. כלומר יש עבודה רצינית כדי שהיא תהפוך לפרצוף. קודם כל היא צריכה להיבנות באחור, להינסר מן האחור ולעבור לפנים, וכשהיא עוברת מאחור לפנים היא חוזרת להיות נקודה ונבנית מחדש כדי להתגדל עד קומתו שווה לקומתו של זעיר אנפין, לעמוד מול פנים בפנים, להזדווג איתו ולהביא תולדות. זה דבר גדול מאוד.
ואז עדיין נקודה ליחס למשהו עתידי, לא?
תמיד, אנחנו תמיד. נקודה ביחס לבניין מקודש. לכן, לעומת החזה, בהתחלה היא מתחילה בנקודת החזה מאחור, כנגד תפארת שבו הוא ביותם סוד אחור שהוא דין, לכן איך קוראים למצב הראשוני? דין. לכן ראש השנה נקרא יום הדין. כי מתחילים במצב של אחור. אוקיי? נקודה בקומת החזה. שהוא דין נפקא מסיתרא דגבורה, ולכן היום הזה כל כולו תחת הגוון של הגבורה. ובהמשך הדברים מסביר האריזל, כן? עניין התקיעות. ועשרת ימי תשובה, מה קורה בזמן הזה? שנעשית הנסירה. כלומר, המלכות חייבת לעבור ממצב של אחור למצב של פנים. זה לא אידאל לחיות באחוריים של המציאות.
10 ימים הייתה הנסירה?
כן. זאת אומרת שהנסירה מתמשכת מראש השנה עד יום הכיפורים. עכשיו, מה קורה בזמן הזה? יש הרבה הרבה שלבים שם. יש תרדמה של הצד הזכרי בזמן שהנקבה משתנה מאחור לפנים, ואחרי זה הוא צריך להתעורר מחדש, ואחרי זה הוא צריך לראות אותה עכשיו מולו, ולאט לאט לעזור לה לעמוד מולו. וגם ביום הכיפורים עדיין אין זיווג ביניהם, הם עומדים פנים בפנים אבל עדיין לא מזדווגים עד שמיני עצרת, כפי שאמרנו עכשיו. לכן נעשית הנסירה, והמלכות חוזרת להיות פנים בפנים. ואחר כך, בימי סוכות, ממשיכים לחסדים. מה זה הסוכה? זה שהגבר עוטף את אשתו בתלית והוא ממשיך בחסדים, אין עדיין זיווג. הוא נותן לה חסדים מקיפים ופנימיים, ובשמיני עשרת הוא ייחוד. זה אירנטון ורחם. זה אירנטון ורחם. זאת אומרת, כל התהליך הזה שהתחיל בתשעה באב, פה אנחנו עוזבים את תשעה באב, בוא נתחיל מראש השנה, שמתחילה בנקודה באחור בחזה של זעירנפין, צריכה להתפתח ולעבור פנים ולהזדבק בשמיני עצרת, אז יש ייחוד בין זעירנפין ורחם, קודש הברכו וכנסת ישראל. הנקראים זון הגדולים. זאת אומרת, הם צריכים להיות זון הגדולים, זאת אומרת, זכר ונקבה שהם בגדלות. פירושו של דבר שאמורים להביא ילדים, תולדות. כן? לא רק לחיות, אלא לנשמות חדשות בעולם, לבהיו, לשם הוויה, לגילוי הוויה בעולם. מי שלא מגלה הוויה בעולם, נמצא בנקודת אחור של המציאות. מי שמגלה הוויה בעולם, על ידי פעולותיו, על ידי מחשבותיו, על ידי דיבוריו, הוא מוסיף הוויה כל הזמן, הוא בגדלות. הוא במצב של זיווג תמידי עם קודש הבריחו. אז אפשר לראות את הדברים אפילו אצלנו, כבני אדם. האם אתה אחד כזה שמביא תולדות לעולם, או אחד כזה שמסתפק בחיות בסיסית, אתה נושם קצת. כן? אתה שורד, אתה לא חי באמת. כן? קדוש לעולם חיים.
אז זה מתבטא לגבי עם ישראל?
אמרנו, בזמן שאנחנו בגלות, אנחנו לא מביאים תולדות. בזמן שאנחנו בארץ ישראל, אנחנו מביאים תולדות. איך אני יודע את זה? כי אני ציוני? לא. רש"י אומר לנו את זה בקשר לאברהם אבינו. כשאברהם אבינו נמצא בחול, מה אומר לו? כאן היא אתה זוכה לבנים. וכשתלך אל הארץ אשר הרקע, שם אתה זוכה לבנים. פשוט מאוד. בחוץ לארץ אין תולדות. זה גלות. כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל, הוא נמצא בזיווג, ולכן יש תולדות. איך נקרא מצב בגלות? לכתך אחריי במדבר, נכון? אין זיווג כזה.
אבל לא היו חדושים תורניים בגלות?
לא. זה לא, זה מכוחה של ארץ ישראל, אף פעם לא מהגלות. גם נבואה לא יכולה לבוא בגלות. אלא מכוחה של ארץ ישראל. כי כל תורה זה נבואה. ואחר כך נמשך ייחוד.
סליחה כבוד הרב, בחסידות, אז הם אומרים ש...
באופן פרטי.
כן, באופן פרטי, אבל אומרים שהחוקה כן ביום הכיפורים, ויש על הברכות, זה כל שיבת מגיע אחד.
שמה? אין זיווג. אין זיווג ביום הכיפורים. אף אחד לא אומר את זה, גם לא החסידות.
נתיבות שלום, שפת אמת.
זיווג? לא, לא זיווג.
ייחוד?
לא. אין ייחוד ביום הכיפורים. תראי ואני אסביר לך מה כתוב בדיוק שם. צריך לדייק במה שאומרים. אין זיווג.
אז עכשיו הברכות זה בעצם שיבתי מאחד, ואחר כך הייחוד שהוא יותר שלם.
אז זהו, זה נקרא ייחוד. אין דבר כזה ייחוד שהוא לא שלם או ייחוד שהוא שלם. זה התחלה של בניין. בסדר? מתחת לחופה, היא כבר אשתי, אבל אין ייחוד עדיין.
הרב, זה לא העניין של ביה ראשונה ו...
זהו, אני מדבר על זה. אני
מדבר על הראשונה, אמרנו שזה לא...
לא, 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 לא. גם ביום הכיפורים אין שום ביעה. בסדר? זה עמידה, פנים ופנים, זה דברים מפורשים באריזה. אין שום זיווג ביום הכיפורים, זה רק מתן תורה. מתן הלוחות. אבל הבניין האמיתי של הזיווג זה רק בשמיני חג עצרת. שזה שלב פנימי, כן? יותר. חיצוני, גילוי יותר. של יום הכיפורים. זה אותו דבר. דרך אגב, אנחנו מתפללים כמעט אותה תפילה בשמיני עצרת. יושענא רבה לפני, כמו יום הכיפורים. כן, כי זה דומה. זה פשוט חותם וחותם. לכן צריך לדייק במה שאומרים גם בספרי החסידות. ואחר כך נמשך ייחוד זה בכל שבת ושבת מכוח בניין זה שנעשה בזון בחודש תשעות. כלומר, כל מה שיהיה לנו בכל השבתות, במשך כל השנה כולה, זה נובע מהבניין הזה שבנינו במשך חודש תשרי. זאת אומרת שלא יהיה שום דבר חדש בשנה ממה שהיה בבניין הזה ההתחלתי בחודש תשרי. הכל תלוי בגרעין הזה. ולכן אם אתה משקיע בחודש תשרי, אתה תראה את התוצאות כל השנה. אין דברים שכאילו באים מכוח אחר, מחיצוניות. זה הבניין שאתה השקעת בו. ראש השנה זה זכר או נקבה? זה גולגולת של הזכר או הנקבה?
אני יודע מה זה.
זכר, נכון? הנקבה מתחילה בניסן. אז מה זה זכר? זה השקעה. נכון? זה השפעה, זה זרע, זה הזרעה. ואחרי זה, במשך השנה זה צומח. לכן, בדברה מבואר ששבתות תשרה, אין בהן מעלת ייחוד זון הגדולים, רק זה ירנפין ולאה. זה עדיין לא בניין שלם. ועל ידי עיין שמה בקיצור כוונות הרמח"ל שכתב, וכן, אין כאן מקום. אמנם, אף שהאריזל כתב שחזרו להיות אחור באחור, אין כוונתו כפשוטו. כלומר, אנחנו לא חוזרים למצב של ביטול כל מה שהיה עד היום בראש השנה. אתה לא יכול לחזור עכשיו אחור באחור כאילו אתה לא קיים בכלל. זה לא כפשוטו. מה זאת אומרת? שאותם זון של כל השנה חזרו להיות במצב של אחור באחור. לא, זה לא הכוונה. אלא מה? אלא הכוונה היא שבכל שנה ושנה מתחדשת בחינה מחודשת של זון שאף פעם לא הייתה. זה מה שאני מוסיף. במילים אחרות, יש גוון, ספירה, מדרגה, קומה שאף פעם לא התגלתה עדיין במציאות. כלומר, חודש תשרי תפשין עין וו אף פעם לא היה, נכון? זה לא חזרה למה שהיה, כאילו אתה חוזר באיזה מין מעגל סגור כל שנה לאותו מדריה. אם לא, זה היה כאילו אנחנו חיים בדיסק. כל הזמן חוזרים לאותה נקודה.
זה לאותו מצב במדרגה אחרת.
יפה. זאת אומרת שאנחנו בספירלה מתמדת, וכל שנה משהו מתחדש, משהו מתגלה ממה שהיה בפוטנציאל של בריאת העולם, שעדיין לא הופיע. ולכן, אם אנחנו מבינים את התהליך הזה, אנחנו מבינים שבעצם משהו חדש קורה בעולם. אני לא חוזר, כמו שאומרים בערבית, כבר עם אחור. זאת אומרת, כל שנה אותו ריטואל, אותו אוכל על השולחן, אותם אנשים, חג שמח. לא, זה לא ככה. זה כאילו אתה חי על דיסק. כלומר, אתה משתגע. כל הזמן שטוח, אתה היית בנקודה הזאת, עשית סיבוב שלם כל השנה, חזרת לאותו מדרגה של הדיסק, אתה מת שם. לא. עם ישראל הולך ומגלה. מגלה, מגלה. כלומר, כל שנה מופיעה מדרגה חדשה מחודשת של מלכות השם בעולם. כלומר, של גאולה. כלומר, אם שואלים אתכם, האם המשיח בא? כן. בקומה של השנה הזאת. אז מה זה יהיה ביאת המשיח? איסוף. כל הקומות שהיו עד היום. וראיית השלמות. אתה לא יכול לקחת משיח כבן אדם תלוש, כמו התאנה שדיברתי עליה קודם. לא, זה סיפור שלם. מי ארמי עובד אבי, בירד מצרימה, ויהיה שם באמת מעט, ויראו אותנו המצרים, ונשחק אל השם, וישמע קולנו, ויוציאנו ממצרים, ויביאנו לארץ הזאת, ועכשיו יש לי פרי. מי שלא רואה את הגאולה בצורה כזאת, הוא לא מבין כלום. הוא פשוט לוקח פרטים של ההיסטוריה, אז הוא מחכה עכשיו למי? למשיח. כל עוד ואין את הבחור, כן? לא הגיע לשכונה בחור חדש? לא קרה כלום. לא. קורה ועוד איך קורה. וצריך לראות את כל התמונה השלמה הזאת כדי להבין מה זה גאולה ומה זה התפתחות. כן. שאלה.
אני רוצה לשאול,
עניתי? אוקיי. לימוד שאומר ש... לא, שיכולים בהמתנה קטנה לראות שבסוף עונים על השאלה. ברוך השם, שכיוונתי. בסדר? היית עוד שאלה? עניתי גם? אז תעני, אז תשאלי עכשיו.
אז אפשר לראות גם כן איזה פסח, פסח.
את מה?
גם פסח, אפשר להגיע גם לפסח.
בוודאי, בוודאי, צריך לראות תמונה כוללת.
לא רק שמיני אחד בעצרת.
נכון, שמיני עצרת זה הזיווג. לא אמרנו שזה סיום העבודה. אוקיי, לכן, בחינה מחודשת של זון, שעל ידם הוא הנהגת כל השנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הולך להנהיג את העולם בשנה הזאת, תפשין עין וב, כפי שהוא אף פעם עדיין לא הנהיג את העולם. אתם מבינים מה אני אומר פה? עכשיו, מה אני צריך ללמוד? יפה. מהי ההנהגה החדשה השייכת לשנה הזאת? כלומר, איך הקדוש ברוך הוא הולך להנהיג את העולם בשנה הקרובה? זה אף פעם לא אותה נהיגה. תדמיינו לעצמכם שאתם עולים עם נהג אוטובוס, ואף פעם הוא לא נוהג בצורה דומה. כל הזמן יש שינויים. אז כל שנה יש שינוי. הלבושים משתנים. הוא לא משתנה. אבל הלבוש, המלכות, היא מופיעה בצורה אחרת. ובמה זה תלוי? בנו. אם אני, אם אנחנו, כן, מופיעים, אנחנו המלכות, אנחנו הכלי קיבול, אנחנו הופכים מבית לבית, אז הבית שונה. אם אני מרחיב את הבית, מה זה עושה לקדוש ברוך הוא? מרחיב דעתו של אדם. בית נאה, כלים נאים, אישה נאה, כל זה מדובר על מעלה, עלינו. מרחיבים דעתו של קודשא בריחו. כלומר, הוא מרחיב ומגלה יותר הוויה בעולם.
איך מתגלה הרצון והתשוקה להתחדשות חדשה?
זה אנחנו. כלומר, השנה עוזרת לנו להתחדש. לכן אנחנו אומרים שנה טובה. זה לא Happy New Year. אנחנו רוצים להשתנות ולהתגלות בצורה אחרת. אנחנו רוצים להפתיע את הגבר שלנו. בסדר? אישה שכל הזמן מופיעה בצורה מחודשת כלפי הבעל. יום אחד היא חוזרת, וואי, מה עשית? הייתי אצל הספה. אחרי זה, הופ, אתה רואה כל מיני מקאפ חדש, כל מיני דברים, סמלה חדשה, היא מופיעה בצורות אחרות. אז הוא שמח, הוא כל הזמן מתחדש, הוא רואה שיש לו אישה חדשה כל הזמן. אותה אישה, אבל היא מתחדשות. ולא איזה, כן, קליפה שם עומד ככה ואין כלום. כן? אז זה חשוב מאוד. וגם האדם, הגבר, אותו דבר. הוא צריך להביא חידושים לבית. בכל הבחינות. אז זה הבניין שמתחדש בינינו. וחזרו, היינו שהתחלת הבחינה המחודשת של שנה הבאה הם אחור באחור וראש השנה. אז בהתחלה מתחילים באחור באחור, אז כל הזמן מתחילים אחור באחור. זאת אומרת, כאילו עושים ריסט, קיימים. לכן הרב אומר, זה לא כפשוטו, אבל עושים ריסט במנטליות שלנו. אני מתחיל להופיע בצורה חדשה, אני הולך להפתיע אותך, אני הולך להפתיע אותך. וכן כתב הרמח"ל במכתב למערי בסן, זיכרונו לברכה, וכיוון שאנו בדברים אלה, אומר לו סוד גדול מאוד שאינו בכללים, אבל הוא הקדמה גדולה ליישב קושיות רבות הנופלות בכוונות, צריך לדעת כי ההנהגה תלויה בסוד הששת אלפי שנים. כלומר, מה שאמרתי לכם עכשיו.
זהו, אני חשבתי שזה גם בשישה ימים.
אנחנו 5,776 בקרוב. כלומר, היו 5,776 גילויים שונים. הנהגות שונות. כל שנה זה לפי הספירה, לפי 6,000 שנה. אסור להתייחס לשנה הבאה כפי שהתייחסתם לשנה הקודמת. משהו אחר לגמרי, זמן אחר, הכל משתנה. אתם הולכים לראות מה הולך לקרות אחרי ראש השנה. אתם לא מבינים אפילו. בדיוק אחרי ראש השנה, זה כבר מתחיל ככה לבצבץ קצת בחוץ. תלומות העולם. אתם לא יודעים איזה משברים יהיו באירופה. זה אתם רק מתחילים להרגיש עכשיו. כי הם 6,000 מאורות. כן? זה צורות של הערה שונות, שונים. שכבר נבראו. מתי הם נבראו? בנקודה הפוטנציאלית של הבריאה הראשונה. אבל הם מתגלים כל שנה, כלומר הקדוש ברוך הוא שמר כל צורה, כל אורה לשנה מיוחדת. לכן אם אני יודע את סוד השנה הזאת, כן? אז אני יודע מה הולך לקרות.
זה 6,000 סודות.
כן, נכון, זה 6,000 סודות. אז בוא נתייחס לשנה שלנו, תפשין עין וב, כן? שהיא שנת תיוושעו, כן?
אתה גוזר אותם האותיות.
להנהיג את העולם איש בזמנו עד תומה. אז מה עושה רב? מסביר לתלמידים שלו איך מתנהלים בקומה החדשה. כשאתה נכנס לבית חדש, אישה חדשה, אתה מתנהל בצורה אחרת. אז אתה צריך להתחיל שנה חדשה, זמן חדש, כלומר גישה מחודשת שלך למציאות. לא המשך למה שהיה. כמובן שאתה לא חוזר לאפס, אתה משתמש, אתה יודע, יש לך זיכרון תודעתי של כל מה שבנית עד היום, אבל אתה מתחדש בכל זאת. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח התחדשות כל שנה מחדש. ואם אני מלווה את הזמן, הזמן חודר בי, והוא מתחדש ואני מתחדש יחד איתו. וכל מאור הוא שנה. וצריך לו התפשטות בשלושה רגלים ובי"ב חודשים. כלומר, ההנהגה, איך היא יורדת לעולם שלנו? יש לה צורה של התפשטות, היא לא מגיעה סתם ככה. היא מתלבשת בזמן. הבריאה שלנו היא מנגנון של זמן, ומנגנון של מקום, ומנגנון של נפש. עשן. לכן ההנהגה החדשה תתגלה בשלושה רגלים ובי"ב החודשים, והערת אימה בחגת. כלומר, יש הנהגה של אבא ושל אמא, 10 ספירות פשוט, יורדות עלינו בכל שנה ושנה, בספירה המיוחדת לאותה שנה. ובכל שנה מתגלה מאור אחד מאלה במלכות. כלומר, יש לנו 6,000 וריאציות של האורה הגדולה, וכל הזמן זה מופיע במסך שנקרא מלכות. כלומר, יש לה שינויים, היא כאילו משנה צבעים, הבד משתנה, הגישה משתנה, הכל משתנה. להנהיג.
חומתי על הספירה של השנה הבאה.
סליחה?
הספירה
של... יפה. אז צריך לדעת איך עושים את זה, איך מחלקים את זה. אז זה פשוט מאוד, כל 1,000 שנה זה ספירה אחת, נכון? אז אנחנו לא מדברים על ג' ראשונות, ג' ראשונות שייכות לקדוש ברוך הוא. הנהגת הזמן זה מחסד עד מלכות, חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד ומלכות. הנה, 6,000 שנה והשבת, שבת של העולם, עוד מעט ניכנס לשבת. אנחנו עכשיו באיזה ספירה? באלף השישי, אנחנו יסוד, נכון? כלומר, זה מ-5,000 עד 6,000. אתם איתנו? אוקיי, עברנו את האמצע?
750, כן.
עברנו את האמצע. כלומר, האמצע זה 550, נכון?
כן,
5,500. אז אנחנו עכשיו ב-500 האחרונים, נכון? של האלף הזה. אז מה אני עושה? באיזה ספירה אני עכשיו?
אני
מתחילה
ביסוד של יסוד.
5,700. 66, נכון? אנחנו נכנסים. 76, סליחה. אוקיי? אז איזה ספירה זה? 70 זה משבע עד שמונה, נכון? אז מה זה?
אז
זה מלכות. משבע עד שמונה.
לא. אתם מבינים איך צריך לבדוק את זה? פשוט מאוד, בונים את זה. כלומר, אני עכשיו ב-776, עזוב ב-5,000, נכון? 776. כל זה צריך להיכנס לכמה זמן?
12 חודשים.
לא, כמה שנים יש לנו? לא. אנחנו רק ב-500 עכשיו, האחרונים, נכון? כלומר, אני לוקח 500 שנה האחרונים, ויש לי 776 ב-500 שנה האחרונים. נכון?
כן.
כלומר, כמה זמן עברתי מהחצי? 276. כלומר, אני 276 ב-500 האחרונים. אוקיי? זה מתחיל להיות קצת יותר ברור? אז מה קורה פה? עד 500, איזה ספירה זה היה? הרי כל... כמה מספרים יש פה? 10, נכון? כלומר, יש לי... אני אעשה לכם את זה. פה אני חייב לקחת 10 ספירות. אז פה יש לי כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה 1,000 שנה? עברו 500. 1, 2, 3, 4, 5. זהו. אני עכשיו ב-200...
70.
200 עברו כבר.
70,
זאת אומרת, איפה אני נמצא עכשיו?
בסוף ההה.
בסוף ההה, בין ההה לבין
היסוד.
ושש, בתוך, אתה נכנס לעוד פרט. אתם עושים את החשבון, זה פשוט. זאת אומרת, לפי זה אני יכול לדעת בדיוק, אבל בדיוק, באיזו ספירה אני נמצא. אז זה הופך להיות, כן, יסוד. של היסוד, של ההוד, של ה... של ה... של ה... של היסוד הגדול באלף השישי. ומי שיודע לדייק שם, לא רק שהוא מדייק בשנה, אחרי זה הוא יכול לרדת לרזולוציה הרבה יותר קטנה של חודשים, של ימים, של שעות ושל שניות, שכל רגע מלאך שונה מופיע בעולם. בסדר?
שעון, מכונה. טוב, צריך שוקולד אחרי שאוכל.
אוקיי, לכן, מי גילה לנו את כל הדברים האלה? האריז"ל, אבל הרמח"ל פיתח את זה. בסדר? רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, מלאך, מגיד, כן, יש הרבה מדרגות. ובהכרח מה שכתב האריז"ל, חזרו הכוונה שמאור החדש של שנה זו הוא במצב של אחור באחור. כלומר, אנחנו חוזרים לאותה מדרגה, אבל אחור באחור. תמיד מתחילים כל בניין באחור. מה זה אומר מבחינה, בוא נגיד, פילוסופית? יפה מאוד מיכאל, בלי בחירה, נכון? אתם לא זוכרים את השיעורים. אחור באחור זה מצב שאין בו בחירה, זה מתחיל ככה, כמו האישה שדבוקה לאיש בהתחלה, עד שאחרי הנסירה מה הוא אומר לה? זאת הפעם עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת עיקרי אישה. זאת אומרת עכשיו זה בחירה. כלומר, אחור זה מצב שאין בו בחירה, פנים זה מצב שיש בה בחירה. הנה, לכן מתחילים אחור באחור, מה זה אומר? שהכל נתון. אז מה זה הבחירה? הרי אם הכל נתון כבר אחור באחור, אמרתי, היום הראשון בשנה, הכל כבר רשום. נכון? אומרת הגמרא, הכל כבר רשום, אז מה אתה, אז מה אתה, תקוע?
זה המצב.
מה?
והרשות
נתונה. לבחור בסגולה. יפה מאוד. לבחור כמה לגלות ממה שנתון. זהו. זאת אומרת, יש לי קופסה סגורה בראש השנה. יש בה הכל. כל מה שאני צריך לכל השנה הבאה. מה הבחירה שלי? כמה אני פותח, כמה אני לוקח סוכריות מתוך אותה קופסה. זהו. אני יכול להשאיר את הקופסה סגורה?
כן.
כן. בעיה שלך. יש לך את כל הפוטנציאל. הכל נמצא שם. אתה רק תפתח את זה. כלומר, אין לך בחירה במה שיש, לך יש לך בחירה במה להשתמש ממה שיש. זהו. זה הפוטנציאל שלך. והנה מה שסיים, שיש שני סוגי זיווג. אחד הזיווג הימים ואחד הזיווג השנה. כלומר, יש הרבה סוגים של זיווגים, כי כל מה שאני אומר לכם פה, זה חוזר אפילו על כל יום ויום, על כל תפילה ותפילה. שכל יום מתחיל באחור ומסתיים בזיווג ובהולדה. זה כל יום קורה, כל שעה קורה. גם השיעור שלנו פה קורה בצורה דומה. הרי בתחילת השיעור, השיעור קיים?
כן.
בוודאי שהוא קיים, הכל כבר נמצא. אז מה קורה בזמן השיעור? פשוט אנחנו פותחים, לאט לאט, את מה שהיה כבר בהתחלה.
אני לא מבין שנייה משהו, אני הבנתי את האנלוגיה של הסוכריות, אבל אם אין עוד מלבדו, הוא זה שמפעיל אותי בהשתדלות שלי ובהשתדלות שלי.
לא.
אתה מפעיל
דעת,
מה
זאת
אומרת?
אם לא, אתה לא חי. אז על מה אתה יכול?
איך אני מכיל את המושג הזה, אין עוד מלבטו?
אתה לא יכול להכיל אותו, כי אתה לא מבין אותו. זה מושג הרבה יותר עליון ממה שאנחנו מבינים. כן? אבל חס ושלום, זה לא אומר שאתה לא קיים. כי לפי לאן שאתה מתקדם בשיטה הזאת, אתה אומר שכאילו אין לך קיום בכלל.
לא, אני אומר, יש לי קיום, אבל אני מופעל.
לא, אז אין לך קיום.
גם
בעיות. לא, אז על מה אתה נידון בראש השנה? שום דבר.
על הרצון אולי?
לא, גם הרצון. נו, אז מה?
נו, אז זה העין עוד מי... אז זה קשה לי להכיל את השני מושגים האלה.
זה לא הזמן לפתוח את זה עכשיו, אבל זה לא במובן הפשוט הזה. זה אבסולוטי. באבסולוטי אתה צודק. אבל ברגעי, כן, אני לא רוצה להיכנס, כי זה ממש דיון עמוק מאוד.
תספר לי על זה.
לכן, זיווג חד הזיווג הימים ואחד הזיווג השנה, כבר העריכו בעניין זה הרשש, כן, הוא מפרשה דבריו ונקרא בלשונם פרצוף הימים, פרצוף הזמנים, כן, יש ימים, יש זמנים, זה לא אותו דבר. כן, זמנים זה פסח שבועות סוכות, ימים זה שבתות, יום הכיפורים.
מתחבר כזאת שכל השבתות לפי...
כן, אבל זה לא, להפך, הזמנים לפי השבת. כלומר, הזמנים יונקים מהשבת. קדש השבת, ישראל והזמן הזה. לא הפוך. וכו' וכו' וכו'. אז הבניין הזול של חודש תשרי, היינו פרצוף הזמנים ואין כאן מקומו. אלא שלפי יסוד זה, תמוע מאוד מה שכל התחלת דברי האריזה ממצב עמידתם אחור באחור, ומשמע זה תחילת האצילות של המאור החדש, של שנה זו. והיינו שאין בחינה אחרת שקדמה לה. כלומר, לפי מה שאומר האריזה, זה המצב הראשוני. מתחילים הכל אחור באחור. והכללה כתב האריזה על בעץ חיים ובשאר הכוונות, בכל עניין ייחוד זול, שיש מצבים קודמים לעמידתם אחור באחור. בוודאי. כלומר, אחור באחור זה נתון שאנחנו רואים, אבל לפני הנתון הזה, בזמן הבריאה, ההתחדשות, יש משהו שקודם לזה. מה אתם חושבים שהעולם נולד ברגע הזה, במצב הזה? לא. אז מה אומר האריזה? יש דברים יותר עמוקים שלא אמרתי לך עד היום. בתחילת מציאותם הוא בעיבור בכלל. כלומר, לפני שיש בכלל זכר ונקבה, זון. הם לא היו, נכון? לפני שהם היו. איפה הם היו? איפה הם היו?
במחשבה תחילה.
לא. בתוך הבטן של אמא שלהם. מי זאת אמא שלהם? אמא. אז תגיד לי, אבל גם בינה לא הייתה בהתחלה. נכון. נכון. זאת אומרת שהספירות לא הופיעו ככה, שלק. אלא הספירות נולדו אחת מהשנייה.
וזה אתה אומר שהם קווים.
זאת אומרת שיש התפתחות. בהתחלה אין את כל המנגנון הזה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את המנגנון הזה, הוא לא היה. אז אם הוא לא היה, אז הוא הולך ומתפתח המנגנון הזה. לכן אומר לך אריזל, בהתחלה הם בעיבור, אמא, אילאה, בבינה, ששם כלולים פלט, גו, פלט. כלומר, הם סגורים, הם מקופלים. הראש והרגליים כמו בתינוק, בתוך הבטן, כמו פנקס. ומלכות פסיעה לבר, והמלכות יש לה יציאה קטנה שאנחנו רואים בה שלה. עושים צ'ופצ'י כזה קטן בה, זה נקרא פסיעה לבר. זאת אומרת, היא כבר...
מתכוננת לצאת.
כן, מתכוננת לצאת. כלומר, כל החיים שלה היא בגילוי, זה יציאה. ואחר העיבור יש לידה. אז אחרי העיבור, עיבור זה 9 חודשים. עכשיו, עיבור בספירות, כמה חודשים זה? ללמוד גם את זה. יש ספירות שנולדו אחרי 6, יש ספירות שנולדו אחרי 9 חודשי עיבור, 8, 9, 10, 11, 12, אומר האריזל, לא ניכנס עכשיו, אני לא רוצה לבלבל אתכם.
וואי.
אבל יש כל מיני תולדות שנעשה בחינת וק בלבד, ובהתחלה זה נולד חסר, כלומר בלי מוחים. כמו תינוק שיש לו הכל אבל שום דבר לא מתגלה. גם לתינוק יש הכל, נכון? כשהוא נולד. אבל עדיין לא גילה את זה. כל החיים שלו, מה הוא עושה?
מגלה.
הוא רק מגלה את מה שיש לו כבר בזמן הלידה. אז זמן הלידה זה נקרא וו קצוות. כלומר, השלב הראשון זה כאילו נתנו לך את הכל, אבל עדיין לא מגולה. זה נקרא וק, בלבד, בזעיר אנפין. והמלכות בכלל אין לה וק, יש לה רק נקודה קטנה. ככה הם נולדים, ככה הם מופיעים. ואחר כך צריך להגדילה. כלומר, מהילד שיש לו וו קצוות, אני צריך לעשות גבר, שיש לו 10 ספירות, ולעשות הזה לפרצוף שלם של יו ספירות עם המוחים, והבחורה, המלכות, מה היא עושה איתה? אותו דבר. צריכה גם היא להפוך לפרצוף שלם, לאישה, אחר כמה הגדלות, ביחס אליו, כנגד היסוד, ונגד נהי, ונגד חגת, כלומר, כל הזמן היא גדלה, גדלה, גדלה ועומדת בהתחלה בנאי שלו, אחרי זה הופכת להיות בחזה שלו, ואז הם אחור באחור, ואחר כך צריך עוד נסירה והחזרת פנים בפנים. ואם כן, אימת נעשים בחינות אלו עד שיגיעו למצב של אחור באחור, שצריכים רק נסירה, כיוון המבואר, וזה בחינה מחודשת של זימה מאירים בשנה זו, הרי צריכים הקדמה, כמה בחינות עד שיגיעו למצב זה. כלומר, מה אומר לנו הרב? אתה חשבת שבראש השנה הכל מתחיל מאפס, כאילו לא היה כלום לפני? לא, היו דברים לפני. אבל אני רוצה שתתייחס לראש השנה מהשלב הזה. לא חשוב, חשוב, אבל מבחינתנו עכשיו זה לא רלוונטי. וב... לא יודע איפה, מביא כי כל זה מתחלק לג' שנים. שהזון שיצאו בשנה זו, אחור באחור, קדם לזה בשנה הקודמת, מבחינת יניקה, ועוד שנה קודמת עיבור. במילים אחרות, יש לנו כאן סבירה, כן, סברה אחרת, שאומרת לנו שהשנה למשל תשע"ו, מתי התחילה? 3 שנים קודם.
ומה יש לחזור
את השנה שנים? כן. זה שיטה. כלומר, פה המקובלים, כל אחד מקבל הערה כדי להבין איך זה פועל. הרי אני לא יכול להתחיל את ראש השנה דה פקטו סתם כאילו הכל התבטל והכל ריסט והכל חוזר לאפס. קדם לזה משהו, נכון? אבל מבחינתנו אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, בוא נגיד כך. אבל תדעו לכם שזה קיים, שיש עיבור ויניקה והגדלה נמשכת 3 שנים. אלא דלפי דבריו הזון שסדר בניינם בגימל זמני תשרי ראש השנה יום הכיפורים וסוכות מתחלק בגימל בחינות זון מגימל שנים. כלומר, מה שקורה בחודש תשרי בראש השנה יום הכיפורים וסוכות, הוא מחלק את זה עוד לשלוש שנים. כאילו שנה שלישית זה היה כמו ראש השנה, שנה שעברה זה היה כמו
כיפור,
כיפור, והשנה הזאת זה כמו שמיני עצרת ביחס לשלוש שנים. אתם מבינים? זה חלוקות, 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 זה מאוד מורכב.
פעמים
מסוימים
את התורה בשלוש שנים.
נכון. ואנו נבאר לפי פשוטן, אז אנחנו לא רוצים להתבלבל, אומר לנו הרב, רק שתדעו שזה קיים. זה לא שחור ולבן, אנחנו לא מניקאים. בסדר? יש הרבה דברים, אבל אומר הרב, אנחנו נבאר לפי פשוטם של דברי אריזה. אנחנו לא נלך לכל המקומות האלה, כי אתה לא תצא מזה. יש מלא מלא אפשרויות. כי עבודת חודש תשרה הוא בחינה אחת, המחודשת, של זון. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. אז תעשו קצת סדר בראש שלכם, כל מה שאמרנו זה קיים, אבל זה לא לענייננו. אנחנו ניגשים לראש השנה כמו זון חדשים של אותה שנה. זהו, לאותה שנה. וכאשר משמע כך בדברי הרמח"ל, לכן הרמח"ל גם כן עשה את הדברים פשוטים, כדי שנהיה ידידותיים למשתמש. שהבאנו, אבל על כל פנים למדנו מדבריו שצריכים הקדמה למצב של אחור באחור. בסדר. ואם כן, יש לבאר אימת זה נעשה. וכך הרי מצינו בסדר הכוונות של כל יום לזיווג יעקב ורחל. כלומר, כל מה שאמרנו במשך השנים, זה גם כן אמרנו כל יום קורה, נכון? הרי כמה שעות יש ביום? עוד פעם, 24 שעות, אז אתה צריך לחלק כל מה שעשית פה, עכשיו אותו דבר במנגנון קטן של 24 שעות.
יצא 41.
בשחרית, נכון. נכון, זה 41 וכמה חודשים. בשחרית שהתחלת הבניין הוא ממה שמלכות נקודה קטנה. כלומר, מה אני עושה בתפילת שחרית? שוב פעם, איך אני נפגש עם המלכות? נקודה קטנה. כל הזמן חוזר אותו סיפור.
מרגישים את זה.
בעת הנחת התפילין, אז כשאני מניח תפילין בעצם, זה המלכות כשהיא נקודה. אחר כך מגדילים את זעיר אנפין במוחין, בקריאת שמה. כלומר, מה זה קריאת שמה? אני נותן מוחין למי? לזעיר אנפין. שמה ישראל, ישראל זה זעיר אנפין. אז אני נותן לו מוחין, אני מגדיל אותו. כי אני צריך לבנות את הזכר ואת הנקבה החדשים של אותה תפילה. אז אני מגדיל את המלכות ומגדיל את זעיר אנפין. ובונים פרצוף של המלכות, ורק אחר כך נעשית נסירה והחזרה פנים בפנים, וזיווג מתי? בשים שלום בעמידה. כלומר, כל תפילה חוזר אותו מנגנון. כיוון שכל מה שיש בפרטות היום, יש בכללות השנה, אותו דבר. רק זה בית קטן.
איפה נסירה ותפילה?
מתי יש נסירה? מה שנקרא מטבע ברכה, וללמוד עמידה, ללמוד, יש הרבה לימודים, אי אפשר, אבל אני, בינתיים אנחנו לומדים מה שאפשר בכללות. בסדר? גם ככה, ברוך השם, זה כבר מורכב, זה לא פשוט, אבל אתם מבינים מה זה מנגנון של זמן? מה הקדוש ברוך הוא ברא פה? אנחנו פשוט עומדים מול האינסוף הזה, מול הגודל הזה, כן? ואנחנו מרגישים קטנים, כן, מול כל הדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ברוך השם, חכמי ישראל, שנותנים לנו לאט לאט. זה לא מבינים את זה, זה קבלה. קבלה זה קבלה. פירושו של דבר, קבלה, רוח הקודש. לא בונים את זה, לא יושבים ואומרים, טוב, עכשיו אני חושב מה עושים. לא, מקבלים, פשוט מאוד, הופכים להיות כלי קיבול. זה הסוד של הקבלה. אי אפשר להמציא דברים כאלה, לא ממציאים דברים כאלה, אם לא קיבלנו את זה, אין. קבלה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, משה קיבל. מה, הוא המציא תורה? שוב פעם, אני חוזר על כל מה שאני אומר בכל שיעור. אם היינו ממציאים דבר אחד מכל זה, אני זורק את הכיפה. אין מה לעשות ביהדות שמישהו המציא אותה. אם זה לא בא ממנו התברך, לא מעניין אותי שום דבר ביהדות. אני מפסיק להיות דתי.
אתה לא ממציא, איך יגלו לך
זה משהו? זה משהו אחר, זה לא המצאה, זה גילוי. אבל זה בא ממעלה למטה, זה בנבואה. אם לא היה מעמד הר סיני, אם הקדוש ברוך הוא לא היה יורד, זה לא מעניין אותי, זה דת, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה להיות דתי. לכן כל שנה בהכרח שקודם למצב זה צריכים עוד כמה בחינות. צריך ללמוד. כל זה צריך לאיך עכשיו מגיעים. שמחה בראש השנה. הרי למה עכשיו זה שמחה בראש השנה? כי לפי כל מה שאמרנו...
אתה בלית.
לא. למה הנושא הזה עכשיו?
אתה רוצה להגיע לזיווג לשמיני
עצרת. לא, לא. לא. פשוט היינו יכולים להגיע למסקנה שבגלל שראש השנה הוא יום הדין, אז אין שמחה. הרי אנשים, הרבה אנשים ניגשים לראש השנה בלי שמחה. הם פוחדים. זה מה שאני אומר. לכן יש חידוש בזה שצריך לעסוק בשמחה בראש השנה. תראו את האנשים בראש השנה, כולם לבנים, לא רק בבגדים.
למה, יש יום שלא צריך להיות שמח?
יפה, זאת שאלה. עבדו את השם בשמחה. אז איך אני עובד את השם בשמחה בזמן שדנים אותי? הרי זה יום מתאים. וזה הכל מתחיל בדין, אמרנו, אחור באחור והכל. יש נסירה, זה עדיין אפילו לא פנים בפנים, אז מה קורה? איך אני יכול להיות שמח ביום כזה? זאת השאלה. הנה הנושא. בעניין חיוב מצוות שמחה, חיוב.
חיוב.
מצוות שמחה בראש השנה, נחלקו הראשונים. מה זה הראשונים? מי זה הראשונים? כמה זמן זה הראשונים? 200 שנה. אז מתי זה האחרונים?
עוד לא הגיעו.
אז עוד לא הגיעו.
נו, שאול.
רש"י עד השולחן ארוך.
אה?
רש"י עד השולחן ארוך.
לא הבנתי.
רש"י, רמב"ם עד השולחן ארוך.
יפה. כל מי שהיה עד רבי יוסף קארו נקרא ראשונים. כלומר, לפני 400 שנה, 500 שנה, התחילו האחרונים.
למה ראשונים ואחרונים? מה ההבדל?
זה נקרא ראשונים ואחרונים, זאת אומרת, ראשונים זה שקדמו, ואחרונים. עכשיו, יש מחלקות בין הראשונים, כדי לדעת על מי אתה מדבר.
ראשונים,
רמב״ם, רמב״ן וכל זה, זה ראשונים. אני צריך לדעת.
מתחילים אחרי התלמוד.
נכון, נכון. לכן פה יש מחלוקת בראשונים. למשל רמב״ם ורמב״ן, ראשונים. אז תמיד הם חולקים ביניהם, נכון? רמב״ם הולך לפי הפשט, רמב״ן הולך לפי הסוד. אז מטבע הדברים יש תמיד מחלוקות ביניהם. אז הנה, מדברי הרמב״ם, בפרק ו' מלכות יום טוב, משמע שכלל ראש השנה, הוא כלל, סליחה, ראש השנה בין כל המועדים. כלומר, מבחינתו של הרמב״ם, ראש השנה שייך למועדים. כמו פסח, שבועות וסוכות. אין הבדל. שיש בהם חיוב שמחה. אתה חייב להיות שמח בפסח? כן. למה? כתוב, ושמחת בחגיך, והיית אח. מה זה אח? רק. לא אח, אחי, אח, א', חף, רק שמח. אז אם אתה כולל את ראש השנה בתוך זה, אתה צריך להיות בשמחה, חיוב. איך מופיעה שמחה, אומר שמה, בבשר וביין. אתה חייב לאכול בשר ויין בראש השנה.
זה דבר מוכר.
לכן חייב לאכול בשר ויין בראש השנה. שכתב ששבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג, ושאר ימים טובים, והיינו שבועות וראש השנה. כלומר, הוא כולל את זה יחד עם המועדים. ואילו בפרק ג' מלכות חנוכה כתב שאין אומרים הלל בראש השנה. כמו שבאמת אנחנו לא אומרים הלל בראש השנה. וגם כאן יש שאלה.
כי זה ראש חודש.
למה אתה לא אומר הלל? יש הרבה הרבה דברים, בסדר? ויום הכיפורים, שאינם ימי שמחה יתרה. אז מצד אחד הוא אומר שזה כמו המועדים, פה הוא אומר לו זה לא בדיוק כמו המועדים, כי זה לא שמחה יתרה, לכן לא אומרים הלל. אז תחליט, מה אתה רוצה? רמב״ם יקר. ויש להבין גדרן של דברים, למה לעניין בשר ויין הם כן ימי שמחה, כמו המועדים, ואילו לעניין ההלל, לא. לא מבין. אתם איתי?
כן. אוקיי.
ונקדים לבאר מצוות שמחה בשבת. עודה. במקום עכשיו לטפל בזה, זה הסגנון של הרב. תמיד הוא הולך לכל הכיוונים. עכשיו מכניס לנו באמצע שבת. למה? כי אי אפשר לעסוק
בפרטים.
לא, הרב לא מתפזר, חס ושלום. אי אפשר לעסוק בשום זמן אם אתה לא עוסק בשבת, כי היא יסוד כל הזמנים. לכן אומר, יש מצוות שמחה בשבת, שגם שם מצינו בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים. כן? שקיבצם כאמיר גורנה בשדה חמד. ושורש השאלה היא, כיוון שבתורה מצינו מצוות שמחה רק במועדים, ושמחת בחגיך, ואילו בשבת לא נאמר חיוב שמחה, רק מדברי סופרים, למדו ויש חיוב עונג. אין מצוות שמחה בשבת, אבל יש חיוב עונג שבת. כמו שכתב וקראת לשבת עונג. אז מה ההבדל בין שמחה לבין עונג? עוד שאלה. והסוברים שיש חיוב שמחה מצאו מקור. כי יש כאלה שכן סוברים שצריך להיות שמח בשבת, ויש מצוות שמחה בשבת, ומה המקור שלהם? במה שדרשו בספרי, וביום שמחתכם, אלו השבתות. כך אומר הספרי. זאת אומרת, שהוא כולל, הספרי, את השבת בימי השמחה. וביום שמחתכם. שבת הוא יום של שמחה. ויעוין שם מה שהביא לדחות, ואין זה אלא ריבוי, כן, מתיבת וביום. כל מיני חילוקים שם ובלי סוף. תראו את החוכמה של הרב לאיזה רזולוציות של לימוד הוא נכנס. לסוד הכי גדול ולפשט הכי קטן. ויש להבין, זה ברור, לכולי עלמא. דבמועד יש חיוב שמחה. ואיך אמרה תורה, ביום שמחתכם אלו השבתות, ובמועדיכם דהיינו ימים טובים. מה אם אתה אומר, וביום שמחתכם, ואתה אומר שזה השבתות, אז לכאורה אין מצווה לשמוח ביום טוב, כי יום טוב זהו במועדיכם. הוא לא כלל כבר את השמחה. אתם מבינים אותי או לא? אתם כבר נרדמים?
לא נרדמים.
אתם הולכים לאיבוד קצת, אני מרגיש.
זה אולי, אבל להירדם זה בטוח.
למה זה חיוב?
כי
כאילו צריך להכריח מישהו בכוח שישמח.
זה אומר שאם אתה לא חי את זה בשמחה הזאת, לא הגעת למדרגה של אותו יום. זה מה שזה אומר, זה לא חיוב. כלומר, אני אומר לך מה צריך להיות.
באיזה מנגנות אתה חייב להיות?
בדיוק.
להימצא.
אז זאת אומרת שהוא לא חי את הדבר הזה. בסדר. אז הוא לא חי את הדבר. אז הוא לא קיים את היום כפי שצריך לקיים אותו. זהו, זה מה שזה אומר. ומשמע, ביום טוב לא נכלל ביום שמחתכם. וזה תמוה. כי אם אתה אומר, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, ואתה מחלק, וביום שמחתכם זה שבת, ובמועדיכם זה יום טוב, זאת אומרת שביום טוב לא צריך להיות שמח. נכון? ולומר דבהכרח כתבה תורה ובמועדיכם על ימים טובים, דבלאו הכי לא היינו דורשים, יקראו ביום שמחתכם לרבות שבתות. אז זה דוחק. אי אפשר להבין את זה. ובפשוטו משמע ששבת נקרא יום שמחתכם, והמועדים רק מועדיכם. וצריך ביאור. ונראה לבאר זאת בהקדם דברי האריזה. תמיד, כל פעם שהוא רוצה לבאר משהו, חוזר לארי הקדוש.
אבל על החגים אין בעיה, כי רשום ושמחת בחגיך.
לא רשום. אף פעם לא ראיתי כתב יד. כתוב. מה כתוב?
ושמחת בחגיך, על המועדים רצו להיות בעיה.
אבל אתה לא יודע מה זה. אם הוא אומר לך, הוא מביא לך מהספרי, וביום שמחתכם, ובמועדיכם, והוא מחלק, וביום שמחתכם אלו שבתות, ובמועדיכם זה רק מועדים, משמע שהשמחה צריכה להיות רק בשבת. אז איך אתה מתייחס באמת למה שאת אומרת? לכתוב, ושמחת בחגיך. אז מה הם אומרים? חג הסוכות בלבד. חג זה סוכות. אז ונראה לבאר זאת בהקדם, דברי האריזה, בשאר הכוונות.
הם פיצלו בין חגים לחגים.
בוודאי, לא פיצלו. מנסים לראות מה התורה דורשת. זה יהדות, רבותיי. כלומר, אנחנו לא סתם לוקחים חבילות, עד רב, יאללה, תביא, זה לא. חכמים רוצים לדעת מה בורא העולם, אין סוף ברוך הוא רוצה בפרט הקטן הזה שאני עושה עכשיו. אני, האם אני משתווה, האם אני חותך נייר טואלט בשבת? מה אכפת? לקדוש ברוך הוא, לאין סוף ברוך הוא, אם אני חותך פה, איפה שיש קווים קטנים או לא. זה מה הוא עוסק בדברים האלה? אם הוא בורא עולם, כן. כי הוא צריך לעשות בגודל ובכותל. ומלכותו בכל משל. אין פינה במציאות שזה לא נמצא. לכן יש כל הזמן בין חכמים, מי שלא מבין את זה אומר, אין להם מה לעשות, כל החכמים האלה כל הזמן לוקח את זה משם, לוקח את זה משם, ממה זה כבר כל הפלפולים האלה? לא. רוצים לגלות את הרצון האלוהי, מהו בדיוק.
מהרצון להשתוות הצורה גם.
בסדר, אבל זה עמוק, רבותיי, זה הולך עמוק.
אנחנו
צריכים
מהי שמחה בכלל.
כן, שמבואר בדבריו, האמת שרק מזה כבר צריך להיות שמח. כמה הקדוש ברוך הוא מתייחס לדברים הקטנים שלנו. שמבואר בדבריו כי החילוק בין חול למועדים הוא, כי בחול האור הבא מהצילות, מאיר דרך לבושי הבריאה והיצירה והעשייה. כלומר, האריזל מגלה לנו דברים בגודל. אתה לא יכול להבין את ההלכות הקטנות בלי להבין את הקבלה. זה מה שאומר לנו הרב. כי הרי הוא מתחיל בשאלה הלכתית, ולאן הוא חוזר? לאריזל. מה אתה מביא לי את האריזל עכשיו? אומר לו, אם אתה לא מבין את האריזה, אתה לא תוכל בכלל לצאת מהסיפור הזה. אתה תישאר במחלוקת. מקסימום בטקו. אז מה אומר לנו האריזה עכשיו? מה הוא אמר עכשיו?
להלכה הרמב״ם פסק כל המועדים.
כן. אחר כך כן.
הקבלה תבוא, תסביר לדברי הרמב״ם.
עכשיו, הקבלה לא תסביר. היא השורש.
זה השורש.
זה השורש
של דברי הרמב״ם.
בדיוק. כלומר, הרמב״ם כיוון בעצם ברוח הקודש למה שהקבלה כבר סוברת. כלומר, מה הקבלה סוברת? מה אמרנו עכשיו?
ואז יגידו גם שהרמב״ם היה מקובל.
זה לא אומרים, אבל הוא מקובל בצורה אחרת. כלומר, הוא לא למד קבלה, אבל באמת הוא קיבל, כי הוא קיבל. בוודאי. לא במובן הפשוט של לימוד קבלה.
יש
הרבה עניינים גם על זה, נכון. האם הוא נפגש בכלל יום אחד עם הזוהר או לא, וכו'. עכשיו, מה הוא אמר עכשיו? רק להוכיח לכם שאתם כן רדומים.
מה אתה רוצה שנסכם?
לא, מה? עכשיו אמרתי, לפני שנייה.
האור בא מהצילות
בחול. יפה, הנה, רק היא.
מה רק היא? היא אמרה מה שאנחנו רוצים.
לא רציתי להגיד
אותה בגלל
שהיא. רק היא.
האריז"ל מגלה לנו שבימי החול האור בא מהצילות, אבל הוא לא בא מהצילות ישירות, אלא הוא עובר דרך מסכים של בריאה, יצירה ועשייה. זה נקרא ימי חול. עכשיו אני ביום חול? אני מקבל תמיד אור מהצילות?
כן.
כן, אבל דרך מסכים של בריאה, יצירה ועשייה. אבל, אומר האריזה, במועד האור בא מהצילות, בא בכוח גדול ומאיר רק דרך לבושים של בריאה. לא יצירה ולא עשייה.
מה, הם נעלמים? הוא מדלג עליהם?
כן. למה? זה לא שהוא מדלג עליהם. כי היום טוב הוא כבר במדרגה כל כך גבוהה שהוא לא צריך מסכים. כלומר, יום חול מקבל מהצילות דרך בריאה, יצירה ועשייה, ואז זה מגיע האור לחול. אבל מועד זה כבר נמצא פה. כי הוא מקבל מהצילות רק דרך לבוש אחד, בריאה. כלומר, איפה נמצאים המועדים?
זה ברור.
בבריאה, כלומר, באיזה ספירה?
בינה.
הבנתם? ויום חול רגיל בעשייה, מתחת לעשייה. שבת זה כבר מדרגה, חוכמה.
זה היום שנמצא בו, זה האדם
שנמצא בו.
כי בריאה ובינה זה אותו דבר. אחד בעולמות.
הצילות בלי מסכים, אז איך הגענו לבינה?
כי
בריאה זה בינה.
בריאה זה בינה.
המועד.
כלומר, המועד מקבל מבינה. זה המסך שלה. ובינה זה ספירה. בפרצופים זה נקרא, בעולמות זה נקרא בריאה. בינה ובריאה זה אותו דבר. בסדר? כתר, חוכמה, בינה. הצילות, בריאה בעולמות. אז בינה ובריאה זה אותו דבר.
אז הוא מגיע לבריאה והוא לא משתלשל אחר כך
ליד? לא צריך להשתלשל, הוא שם, הוא גבוה, יום טוב גבוה. הוא לא חול רגיל. בסדר?
זאת אומרת שיש לו בסך אחד, זאת אומרת שהוא מקבל יותר אור, או ברור יותר?
בוודאי, האור ברור יותר ביום טוב. כלומר, יש פחות מסכים, אז אני מקבל יותר אור. בשבת בכלל איפה אנחנו?
ביצילות.
בחוכמה. נכון? שבת קודש. אז לכן שבת יותר גדולה אפילו מיום הכיפורים, מכל הראשי ימים בשנה. אין יותר גדול משבת. אנשים כאילו מתכוננים ליום הכיפורים, אבל שבת...
שבת.
זה לא עובד ככה. כן? שבתון זה יותר קטן משבת. כן, ילדון. אוקיי. שאין יצירה ועשייה יכולים להלבישו מרוב גדולתו. כלומר, יום טוב זה מדרגה מדרגה. אמנם בכל חג זה רק בבחינה אחת, כגון בחג הפסח מאיר אור של החסד, של האצילות. כלומר, אתה לא לוקח את כל האצילות, זה לא כל האצילות שמאירה בפסח. גוון אחד. תראו כמה פרטים יש בכל דבר. בחוזק. הוא מאיר רק דרך לבושי הבריאה, אבל שאר הבחינות הן כמו בחול שמאירים דרך יצירה ועשייה, ממשיכים אותו דבר. כי העניין של פסח זה חסד, אז רק חסד מאיר דרך מסך אחד בלבד. כל השאר, גבורה, תפארת, נצח, דיין, גם בפסח יאירו כמו ביום חול רגיל.
בבינה.
מה?
בבינה.
הוא
מגיע לבינה.
כן.
לא. זה רק החסד, למשל בפסח. כי פסח קשור לספירת החסד. אז מה כן יאיר בו רק באצילות ובבינה? החסד. כל שאר הספירות,
הם יהיו פחות דומיננטיות.
הם יהיו פחות דומיננטיות והם ירדו דרך כל הלבושים, גם בפסח. כלומר, נקבל, נגיד, מספירת היסוד כמו יום רגיל. בסדר?
סליחה, אפשר
ללודד
את זה,
יבואו
פשוט
כפו פה. אז תת... אליעזר, בבקשה. אתה צריך אם לא היית נסחף.
כולה וכוסות.
במועדים אני לא נסחף. במועדים אתה לא נסחף בגלל שאתה כבר מוכן.
את צודקת.
אמרת לך,
אנחנו בדיון הזה.
זה הכנה. לא, אתה פרט מקבל יונק מאותו כוח של הכלל, בוודאי. אבל אתה צריך להיות בתוך העניין הזה. אתם מבינים מה זה לחלל עכשיו? מה זה לחלל חג או לחלל שבת?
זה לצאת מהקודש.
לא להיות ביום. זה פשוט לא לקבל את הזה מהבינה, אלא, או מהחוכמה, אלא דרך כל המסכים כאילו לא קרה כלום. זאת אומרת, מי שמחלל הופך לחול, אפילו ימים טובים בשבתות. חבל. כלומר, במקום לקבל את האור מהמדרגה האמיתית שלו, הוא מקבל אחרי מיליון מסכים. נכון, אז זה העניין. לכן מותר מלאכת אוכל נפש. טוב. לאט לאט. הוא רוצה להגיע איך מגיעים לשמחה. הוא רוצה לגלות לנו מאיפה באה השמחה. אבל הרב עושה כביש עוקף, ואחרי זה הוא חוזר בסוף.
תכלס, אין יום בלי שמחה, אין דבר כזה.
אסור לעבוד את השם בלי שמחה, אבל מאיפה היא נובעת, איזו עוצמה יש לה, ואיך צריך לגשת אליה, מה זה שמחה? מה זה שמחה?
זה זרוע מהקדוש ברוך הוא.
מה?
זה זרוע מהקדוש ברוך הוא, כאילו מה זה לעבוד את השם בשמחה?
כן.
כאילו, זה כאילו אני תופס פה, כאילו אני לא רואה את החיים בלי הדבר הזה.
נכון, אתה צודק, אבל איך זה מתבטא למשל בראש השנה? כשאתה למשל מופיע בראש השנה עם אימת הדין, איך אתה יכול לעבוד את השם בשמחה? וכשתוקעים בשופר, אנשים שמחים או אנשים רועדים, לא יודע מה, מה קורה?
רגע, אבל למה לא לשמוע כשיש דין?
גילו בירעדם, זה מין שיתוף כזה, ליצן, אתה לא יודע מה, גילו בירעדם. אז מצאנו פתרון, אבל מאיפה זה בא? מה זה?
אבל אנחנו לא מבינים מה זה שבת בכלל, אז...
לאט לאט, בגלל זה לומדים. בגלל זה לומדים.
לא, הרב, אל תתעייף, הרב, אנחנו צריכים להמשיך.
בסדר, אז צריך ללמוד, אין מה לעשות. היום אנחנו נעסוק רק בזה, ברשותכם, כן? כי זה חשוב. עוד מבאר שם כי במועדים מאיר בחינת הוו קצוות, ואין המלכות עולה, אלא עד חגה. כלומר, מה מאיר בעצם במועדים? רק וו קצוות, אפילו של הצילות. כן, רק החלק התחתון, אבל זה לא כל המדרגה. אבל בשבת עולה עד חוכמה ובינה, שאין שם אחיזה לחיצונים. שבת בכלל זה הכי גבוה, כמו במועדים. כלומר, במועדים יש עדיין אחיזה. בשבת אין שום אחיזה לשום חיצוני. לכן נאמר בשבת, ברכת השם היא תעשיר, לא יוסיף עצב עימה. כלומר, בשבת זה ברכת השם, משם בא העושר, ואין שם עצבות. אסור להיות עצוב בשבת, לא להראות אפילו עצבות בשבת. בסדר? כיוון שאין לחיצונים אחיזה. כלומר, אם אדם עצוב בשבת, מה זה אומר? שהוא נתן לחיצונים לאחוז בו, כלומר מה הוא עשה עכשיו? הוא חילל את השבת, הוא חזר לחול. בברכה, מה שאין כן במועדים שיש להם אחיזה, כיוון שעומדת למטה נגד עבר קצוות. עד כאן דברי תוקפו, כן? עד כאן תוקף דברה. מדבריו מתבאר, כי במועדים אין האור שבא ביתר גילוי, רק בבחינה אחת, כל מועד בבחינתו. הבנתם? בחסד, למשל בפסח, גבורה באיזה חד? סוכות. גבורה זה סוכות. ותפארת זה מתן תורה זה שבועות. ועין. יש כמה אפשרויות גם כן אחרות.
רגע, אמרת סוכות זה גבורה?
כן, סוכות זה גבורה.
אבל מקודם זה אמרת...
נכון, זה...
סוכות זה חסד.
זה מלחמה, שם נותנים פרים לאומות העולם, שם מלחמת גוג ומגוג, שם... יש הרבה דברים למה גבורה זה סוכות. כן, אבל אני לא נכנס עכשיו, למרות שאחרי זה זה חסדים כבר. אז איך יכול להיות? אז זה חסדים, זה גבורות שבתוך החסד הכולל. בסדר, צריך לא ניכנס לפרטים, כי אני רק הולך לבלבל אתכם. זאת אומרת, יש אווירה כללית של חסד, אבל בתוכה יש גבולות. זה שחק, שחק זה מסך, מסך זה גבול.
כולה זה גבולות.
נכון. והיינו משום שאין יום טוב אלא נגד אבב קצוות. תפארת זה ראש, זה מתן תורה. אבל בשבת, שהוא לאלה, גם שם אפשר להבין גבורה. גבורה שם, מפי הגבורה שמענו. אבל בשבת, שהוא לעלה מן אבב קצוות, מאירים כל הבחינות בגילוי. כלומר, מאיזה מקום אתה מקבל בשבת?
ישירות.
מכל הבחינות הגדולות. אין רק חסד פה, רק גבורה כמו בחגים. שבת זה כולל, שבת זה כלל. בכלל יש הכל. בלי לבושי יצירה ועשייה. אין לבושים. והיינו דהרי שבת מבחינת הדעת, כידוע, נכון? שבת זה דעת, זה נקרא דעת, כמו שאמרו לדעת כי אני אדוני מקדישכם. והדעת הוא שורש ונשמת אבב קצוות. נמצא שבשבת יש עליית העולמות לעלה מבב קצוות ועומדים נגד הדעת של כולל חוכמה ובינה. כלומר שבת זה מדרגה שכוללת הכל חוכמה ובינה. ממילא מאירים כל האורות של בב קצוות בלי לבושי יצירה ועשייה. ומטעם זה השבת אסורה בעשיית מלאכה. כלומר זה כל כך גבוה שאם אתה עושה מלאכה שמה אתה בעצם פוגם בשלמות הזאת. למה? כי אם אתה עושה מלאכה זה אומר שלא הכל גמור, שיש חיסרון, נכון? מלאכה זה להשלים משהו, זאת אומרת שלא הבנת מה זה שבת. בשבת אין חיסרון. כי כל העניין מלאכה הוא מחמד שעדיין הבריאה צריכה השלמה. זה מה שעושים עבודה. והארץ נתן לבני אדם לגמור על ידי המלאכה, אבל בשבת כאילו כל מלאכתו עשויה, מוכנה, גמורה. לכן מה עושים במשך כל הימים, בני האדם, ברורים של רפח, העלאת מים נוקבים וכו' וכו'. זה נובע מחמת התלבשות האורות בבריאה, ביצירה ובעשייה. ולכן ביום טוב שאין שינוי באור הנגלה, רק בבחינה אחת ולא בשאר הבחינות, שהם כמו בכל, יש בזה מלאכה. אבל בשבת, שמחמת עליית העולמות נגד הדת, מאירים כל המידות בלי לבושי יצירה ועשייה, ואין שם מלאכה. כיוון שאין שם חיסרון בשלמות, בשלמות הבניין. שכל שאין האור בא בלבושי יצירה ועשייה, אין בו חיסרון. כלומר, אם זה בא בלבושים של יצירה ועשייה, תדע לך שיש כבר חיסרון. אם זה לא בא בלבושים האלה, זאת אומרת שאתה כבר במדרגה שהחיסרון מתחיל להתמעט. ועד בכלל שאין כבר. ואינו צריך תיקון. לכן אמרו חז"ל שבשבת צריך להיות כאילו כל מלאכתך עשויה. שאין זה רק מצווה באדם שצריך להיות במצב זה, כאילו כל מלאכתו עשויה. אלא שזה מציאות. העולם לא צריך שום תיקון בשבת. וכיוון שהעולמות עולים לעלה מבב קצוות, ממילא שם הוא בשלמות ואין צורך מלאכה שהרי היא עשויה בשלמות, ורק בעולמות יצירה ועשייה, שם הוא באסתר ובעלם וצריך מלאכה לבירורים. תראו מאיפה התחלנו, בראש השנה? ואנחנו עכשיו מגיעים כבר בכלל לשבת וזה. אם אתה לא מבין שהכל חטיבה אחת, אתה לא יכול ללמוד תורה. אתה לא יכול ללמוד נושא בלי לראות את הכללות. ככה זה השיטה של הרב, הוא רואה את הכל, כל פעם שהוא רואה פרט. הפרט זה ראש השנה, אין דבר כזה. אני עכשיו ניגש לכל התמונה כדי אחרי זה לחזור לראש השנה בנקודה תמציתית. וזה גוף האטם שיש בשבת עליית העולמות, מה שבפשוטו אינו מובן. הרי אין השבת אלא זכר למעשה בראשית. למנוחה, ששבת מכל מלאכתו. ומהו עניין עליית העולמות דווקא בשבת? למה צריך להיות עולם, עליית עולמות בשבת? זה רק מנוחה. אלא הביור שאי אפשר להיות יום מנוחה ממלאכה, אלא אם יתעלו העולמות למקום ששם הכל בשלמות, ואין שם מקום למלאכה. זאת אומרת, אתה רוצה מנוחה? אתה רוצה לדבר על מנוחה? אתה צריך להיות במקום שאתה לא מרגיש חיסרון. אני אגיד לכם את זה בצורה אחרת. מי שבשבת עדיין מרגיש חיסרון, הוא לא במנוחה. גם אם הוא שומר שבת. אתם מבינים מה אני אומר?
זה יכול להיות ממש
רגע
בחיים
ש... זה מה שדורשים מאיתנו. כמה אתה יכול להצליח מזה, זה עוד משהו. עד כמה שאפשר, בוא נגיד.
אבל לגולל, אתה רוצה ללמוד בשבת, זה לא חיסרון?
לא. זה גילוי של שם הוויה, זה הוספת הוויה בעולם. עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. זאת אומרת, אני אצלו, זה לא מבחינת חיסרון, אלא זה מבחינת... של שמחה של קרבה.
השתוקקות.
לא, אפילו לא השתוקקות, זה שמחה של קרבה. אני לא משתוקק, כי אם אני משתוקק, זאת אומרת שחסר לי עוד משהו. עצם המפגש איתו מספיק לי. לא אכפת לאן נלך, לא חשוב מה נעשה, העיקר שנהיה ביחד זה עם זו עם זה.
המפגש הזה מבטל כל... מבטל כל חיסרון.
בדיוק. זאת אומרת, המפגש הזה, עצם המפגש הזה, צריך, אמור לבטל. אם הוא לא מבטל, זאת אומרת שלא הבנת את המפגש. כי אתה רוצה שנלך לאיזשהו מקום. לא מספיק לי להיות איתך.
אבל אפשר שיש השתוקקות גם כשאני נמצא
איתך. נכון, אבל זה לא השתוקקות מאותה מדרגה. זה פשוט השתוקקות להישאר במדרגה של הקרבה. אבל לא חשוב איפה אנחנו נמצא. נכון, נכון. כלומר, אם האישה אומרת לך, לא, אני לא שמחה, אלא אם תביא אותי לבית מלון כזה, זאת אומרת, היא לא אוהבת אותך באמת. זה בית מלון שחשוב לך, לא אתה.
מתוך עונג, מתוך הקרבה הזאת נוצר העונג?
מתוך הקרבה הזאת זה העונג, כן. עצם הקרבה. זה נקרא טיול.
טיול.
כן, טיול.
טיול?
כן. לא נסיעה, טיול. כי בטיול לא אכפת לנו איפה אנחנו נמצאים, העיקר שאנחנו מתייגים ביחד. נסיעה זה היער שמעניין אותי. אז בוא נטייל, אני, אתה ובן ישי בגן עדן, זה אידאל. אז אל תשאל מי בראש.
הטיול זה תנועה.
מה? נכון.
זה תנועה. אתה כל הזמן בלחץ? בהליכה?
נכון, כי אנחנו עדיין בני אדם.
באתי
על עונג שבת לפני. בסדר? אבל אם יישארו העולמות בלבושי יצירה ועשייה, שצריך שם מלאכה, לא שייך מצוות שביתה. כלומר, אין שביתה ביצירה ועשייה. שביתה זה רק למעלה, מבינה ומעלה. וכביכול השביתה במעשה בראשית הייתה גם מבחינה זו, שהרי אף על פי שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, עדיין הייתה, היה עולם צריך השלמה, שבא על ידי תורה ומצוות, מעשים טובים של אדם הראשון, בישראל. אז איך הקדוש ברוך הוא אמר שם, ויחולו, כאילו הכל נגמר? אמנם הביאור כי נעשה עליית העולמות, אז... לעלה מבב קצוות, ושם באמת הוא שלמות, ולא ניתן לאדם הראשון רק השלמת עולם העשייה. כלומר, האדם הראשון לא היה צריך לעסוק בשום דבר מהקומות האלה, רק למטה.
התפילה זה לא סוג של חיסרון?
בוודאי.
אז בשביל אני תארי בשבת.
יפה. לכן בשבת לא מבקשים צרכים. תשים לב, בשבת אין בקשת צרכים. אסור לבקש צרכה בשבת. זה פשוט עניין של קרבה. זה דבק. לכן כל יסוד האיסור מלאכה בשבת הוא משום עליית העולמות למקום השלמות. וזה הכוונה כי אין שם אחיזת החיצונים שמקומם רק במקום של חיסרון ופגם, מה שאין כן במקום של שלמות, אין להם מציאות. לכן מאירים בשבת כל המידות בלי לבושים, כיוון שמתעלים למקום הדעת שכולל כל הוו קצרות בלי לבושי יצירה ועשייה. וזה מבואר בתפילת ערבית בשבת, הנה. ובירכתו מכל הימים, כן, וברכתו מכל הימים, ככה אנחנו אומרים, וקידשתו מכל הזמנים, שמבואר בספרים הקדושים, הכוונה כי השבת כלול מכל האורות של הימים הקדושים, ומכל הזמנים, וכל החגים, וכל השנה. הכל יש לו. והיינו, כמבואר, כי מועדים הם במקום אבב קצוות. עכשיו בואו תראו איך הנפש שלנו פועלת. יום הכיפורים, כמה פעמים זה בשנה?
אחד.
פעם אחת, נכון? ואנחנו מתקרבים לזה כאילו... וואי 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 שבת, כל שבוע אתה כבר התרגלת, למה אתה לא ניגש לשבת באותה אינטנסיביות? שאלה, לא צריך לענות, ומאיר בכל חג בחינה אחת מהם. כלומר, השבת כוללת את הכל, ואחרי זה בחגים רק פרט אחד ממה שיש בשבת יופיע. אבל בשבת שעולים העולמות למקום הדעת שהוא נשמט וכללות אבק מאירים כל הבחינות של המועדים כולה. וכן איתה בשם הרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכר זכותו יגן עלינו אמן, כי מרומז ב-18 של שבת כל ענייני המועדים. כלומר, אומר הרב מקוריץ שבתפילה של העמידה של שבת יש לך את כל החגים. למשל, קדשנו במצוותיך נגד חג המצות, שמסובב במצות, במצוות אכילת פסח, מצה ומרור. תן חלקנו בתורתך נגד חג השבוע, תורתך, שבו מתן תורה. סבענו מטובך נגד חג הסוכות, שהוא חג האסיף. סמכנו בישועתך נגד שמיני עצרת, בו ונשמח אני ואתה. ותהר ליבנו לעובדך באמת נגד ראש השנה ויום הכיפורים, לפני השם תתהרו. זאת אומרת, הנה עובדה, בתפילה אומר לך הרב, יש לך כבר את כל המועדים, את כל הזמנים, את כל הימים של כל השנה כולה, בתפילה אחת, ועוד בערבית של שבת. מה זה ערבית של שבת? הכי נמוך. כן, אבל זה מתחיל בערבית, זאת אומרת אפילו בהכי נמוך כבר. כלומר, אפילו שיום של שבת הוא עוד יותר גבוה מהערב של שבת, גם בערב כבר יש לך, עלית כבר במעלית, חבל על הזמן.
כל השנה.
ומבוארים בזה, עכשיו תיכנסו לשבת ושמחה. כבר מתכוננים, אני רואה. ומבוארים בזה, גם דברי רבנו יונה, בברכות, שמפרש הברכה מקדש השבת, ישראל והזמנים. שביאורו מקדש השבת, שהוא מקדש את ישראל, כדי שיוכלו לקדש את הזמנים. כלומר, מי מקדש את ישראל?
שבת.
השבת. אבל מי קידש את השבת? הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא מקדש השבת. אנחנו לא מקדשים את השבת. ברוך אתה השם מקדש השבת. אבל אנחנו כן מקדשים את הזמנים, את המועדים. כשאני אגיע לראש השנה, אני מקדש. מאיפה אני יכול לקדש בראש השנה קידוש? בגלל השבת שקדמה, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי שבת, והשבת קידשה אותי. ועכשיו אני יכול לקדש את הזמן.
אז סליחה, אני רוצה שכאילו השבת היא דבר שיבוע מאליו, והחגים אנחנו משתוקקים
עליו,
זה כאילו התרחקות.
יש התרחקות, אבל זה להביא את האור של השבת לתוך החגים.
כן.
להזרים את השבת לימות החול. והיינו כמבואר כי השבת הוא בדעת שהוא שורש שבת קצוות, שכל מועד מאיר ממנו בחינה אחת מהם. נמצא, כי על ידי הערת השבת הכוללת כל הבחינות של וו קצוות, יכולים להמשיך אור את הוו קצוות בגילוי במועד כל אחד מבחינתו. בסדר? כלומר, אם אני חי את השבתות כמו שצריך, כשמגיעים המועדים והזמנים, מה אני עושה? אני בדיוק יודע איזו ספירה ספציפית למועד הזה. אבל בשבת אין נקודה ספציפית, זה הכל. ולכן מבואר כי כל מועד מאיר הערתו מהשבת שלפניו. עכשיו, זה לא סתם איזו שבת בשנה. הרי נכון ששבת היא תמיד אותה שבת.
אבל מגלה תמיד.
אבל ספציפית זה השבת שלפניה. זאת אומרת, מתי יחול ראש השנה באמת? שבת הבאה. לא מחר. שבוע הבא. הרי ראש השנה זה יום ראשון בלילה, נכון? כלומר, ערב שני. אז בשבת שתהיה קודמת, בשבת שלפני, זה כבר ראש השנה שם. כלומר, אם תדע לחיות את השבת הבאה, בעזרת השם, אתה כבר תתכונן לראש השנה כמו שצריך.
זה יום של השנה, יש שבת של כל השנה.
נכון.
אז הרב, אם ככה, למה השבת לא דוחה את החגים? זה צריך להיות בשתי מדרגות שונות.
נכון. נכון. זה דוחה הרבה דברים, מה זה לא דוחה? זה תמיד
יום כיפור אפשר להיות
בסדר, אבל מה זה שבת ויום הכיפורים? מי האורח?
כיפור.
מי האורח?
האורח יום כיפור.
יפה. יום הכיפורים אין יום כיפור. יום הכיפורים.
מה, האורח פחות חשוב?
לא, אתה לא מכבד אותו?
מה זאת אומרת, הוא פחות חשוב. הוא עורך את זה בעל הבית, בעל הבית זה שלו. כלומר, כשאתה מכניס את יום הכיפורים לשבת.
אני מבין את האנלוגיה.
זה העניין.
אז
העבודה
שלי יוצא ביום שני.
כן.
בשבוע, ביחס לשבת, זה
נותן
לך
גוון
גם של
הספירה? נכון. לפי מה שלמדנו קודם, את מבינה עכשיו, הנה, שזה גוון של גבורה. יום שני זה גבורה. אבל אנחנו באלף השישי, ביסוד, לא לשכוח. אז צריך גבורה שבזה, 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 אבל לא משהו ביסוד. לא לשכוח, שאנחנו באלף השישי. כלומר, מי זה בעל הבית? האלף השישי, כלומר היסוד. היסוד הוא הבעל הבית הגדול ביותר בכל החיים שלנו. כל החיים שאנחנו נעבור פה, כמה שנחיה, אנחנו עדיין ביסוד, נכון? כולנו נולדנו ביסוד, נכון? כלומר, התיקון של כולנו זה ספירת היסוד. זה נקרא תיקון הכללי. זה הבעל הבית הגדול של הדור שלנו. יש אנשים שנולדו בדור אחר.
זה אומר שמה זה להשפיע בגבורה?
זאת אומרת, לא, לא, היסוד זה התיקון של החיבור בין העולמות. אברהם אבינו כשהוא נולד, הוא נולד באיזה ספירה?
חסד.
חסד, הוא היה באלף הראשון. זה סיפור אחר. אתה נולדת בספירת היסוד.
אז אנחנו אוספים את כל העולם.
כולנו עושים תיקון יסוד אחד גדול. בתוך זה יש כל מיני אורחים קטנים. תפארת שבהיות שבנצח, שבגבורה, שבזה, שביסוד, תמיד שביסוד בסוף. הוא בעל הבית. והוא כמבואר שהשבת, כן, שורש שבב קצוות, וממשיכים משם האור שיהיה בכל ביום המועד. זאת אומרת, מהשבת הבאה, בעזרת השם, אני מזרים בהבדלה שתהיה במוצאי שבת הבאה, את האור ששייך לראש השנה כבר, ואני צריך לכוון כבר בהבדלה. ומטעם זה קדמה פרשת השבת ופרשת המועדים, לומר כי רק מכוח המשכה מהשורש, אז יכולים לקדש את המועדים. לכן אם אני מברך ביום הכיפורים בתפילה, מה אני אומר? מקדש?
השבת
ויום הכיפורים. נכון? קודם כל שבת, אחרי זה יום הכיפורים, אם לא, לא קיים. לא אומרים יום הכיפורים והשבת, כאילו הכיפורים הוא הבעל הבית, לא. ואולי זה הביאור במדעית בתורת אבות, כי החילוק בין שבת למועד, כי בשבת הוא כמו מי שמכניסים אותו להיכל המלך. כלומר, איפה אנחנו בשבת? בהיכל המלך. אנחנו נכנסים להיכל. ובמועד, כאילו המלך בא לביתו של הדיוט. או הדיוט, כלומר, המלך בא אלינו, אבל בשבת אנחנו עולים אליו. זה משהו אחר. והיינו כי במועד מאירים אבב קצוות, כל מועד מבחינתו במקומו. ומחמת האור הגדול שנמשך למטה, מתבטלים לבושי יצירה ועשייה, כמו שהמשיב שם אריזל למעיין שנוטף טיפין טיפין, ונפתחו ארובות השמיים שהוא מתבטל. וזה מורה על המשכת האור הגדול למטה, שמבטל את כל הלבושים. אבל בשבת, העולמות עולים למעלה. איכן שמאיר האור, בלי לבושי יצירה, כלומר אנחנו הולכים אליו, אנחנו עורכים אצלו.
למקום.
לכן זה נקרא אצילות, אנחנו אצלו. בלי לבושי יצירה ועשייה. לכן עכשיו אתם מבינים למה, לפי האריזה, אסור ללבוש בדים של צבעים בשבת.
אבל
חדיון,
דברים כתובה בקצוות.
למה?
לפעמים כתוב
בקצוות,
ולפעמים כתוב
אצילות.
ואני לא
יכולה לחבר
את זה.
למה? אצילות, כבר אצילות של אצילות. מה הבעיה?
השבת.
כן. אתם מבינים למה לא צריך ללבוש לבושים בצבעים בשבת? כי פשוט כל צבע זה כבר. גוון, זאת אומרת זה כבר מסך. לבן זה לא צבע, אתה חייב להיות שקוף. לכן בשבת לובשים לבנים, והאריזה לא אומר את זה בפירוש. חייב ללבוש ארבעה בגדים לבנים בשבת. כן, כנגד י' כבב כן. והוא מספר סיפור שבערב שבת, בכניסת שבת, כשהוא אומר בואי קלה, בואי קלה, פתאום הוא עצם את העיניים והוא ראה אדם לבוש שחורים ועצוב כמו באבל. שהיה גדול בתורה, שמת כמה חודשים לפני. אז הוא ראה אותו, הוא אומר לו, מה קרה לך? אומר לו, אל תשאל. אומר לו, מה זה אל תשאל? אומר לו, מענישים אותו שם למעלה, בגלל שהוא לא היה לובש, שהוא היה לובש שחור בשבת חנוכה שלו. ככה הוא אומר האריזה. ואז כל שבת מכריחים אותו ללבוש עוד פעם בשחור, למרות שהוא מבין עכשיו, כי הוא בעולם הבא, בעולם האמת, ששבת אין לה צבע, אסור לשים לה צבע. אז אומר האריזה, אל תדע מזה. אז מדי פעם הוא היה שם, כדי, תראו כמה הוא מדגיש את זה. מספר התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, מדי פעם בחורף, אמא של האריזה הייתה מכריחה אותו לשים צעיף. כי תמיד האמא של האריזה, תמיד הוא מזכיר את האמא שלו, דרך אגב, רבי חיים ויטל.
בינה.
לפעמים הייתה אומרת לו לא ללכת למקווה, כי היה קר והיה לו שבר, הרניה, קילה. הרבה פרטים שם. אז היא הייתה אומרת לו, אל תיכנס למים הקרים, זה לא טוב בשבילך. אז הוא היה חייב להקשיב לאמא שלו לעשות דברים אחרים כדי לכבד שם. אז הוא אומר, מדי פעם בחורף הוא היה שם צעיף בצבע סגול.
למה לא גם לבן?
כי לכן...
כי רק ארבע?
כי יש לו כבר ארבעה בגדים לבנים. אז היום מצאו גם כן כביש עוקף, אז אומרים לך, יש לי ארבעה בגדים לבנים. על זה אני שם שחור. יש תחתונים, גופייה, וטלית קטן, וגרביים. אין ארבעה בגדים, וכיפה אולי. לא, תלוי לי. אז האריזה אומר לו. וזה נקרא כניסה להיכל המלך, והמשכת האור הגדול למטה במועדים, בא מכוח השבת שהוא ממשיך אור גדול בדעת, כמו שנאמר, ויברך אותו, ויברך אותו. מה זה ויברך אותו? קישר אותו. זה נתן לו את הברכה, את ההברכה. וזה גורם שיאיר אור הגדול למטה בכל חג מבחינתם. וזה הביאור, הוא ברכתו מכל הימים. אחד מצינו בו ברכה יותר משאר מועדים, בשבת. תינך, קדושה מכל הזמנים, אני מבין. ניחה. דערי אסור במלאכה, והם מותרים במלאכת אוכל נפש. אבל ברכה? מאיפה אני יודע שיש יותר ברכה בשבת מאשר בפסח או בשבועות או בסוכות? תגיד לי שיש יותר קדושה, אני מבין, אבל ברכה. מניין לנו שיש בשבת יותר מכל המועדים? ובהכרח כמבואר שהשבת הוא במקום הדעת. כלומר, אתה חייב לחזור לכתבי האריזה. אם אתה לא יודע למקם את השבת בספירות, לא תבין. אבל אם אתה יודע שהשבת הוא בדעת, מה זה דעת? זה החיבור, לכן הוא המבריך, הוא המברך את הכל. כי להבריך בעברית זה לקשר. לכן, אם השבת נמצאת בדעת, זה הדבר העיקרי. לכן אמרתי לכם פעם, הברכה החשובה ביותר בעמידה זה, אתה חונן לאדם דעת. ברוך אתה השם חונן לדעת. כי אתה שם בשבת. אם יש לך דעת, אתה לא חסר כלום. דעת קנית? מה חסרת? דעת חסרת? מה קנית? כלומר, הדעת זה השבת שלנו. ושם הוא מתברך. ואילו המועדים הם למטה בבב קצוות. כלומר, הם כבר בתוך המנגנון של בב קצוות. שבת זה הנשמה של בב קצוות. לכן המועדים בבב קצוות עצמם, והשבת הוא זה שממשיך הברכה על המועדים שלאחריו. לאור כל זה... עכשיו אנחנו חוזרים לאור כל זה לפני שתרדמו לנו
כן.
נראה לבאר עניין שמחה בשבת ומועד והנה זה פשוט החילוק בין שמחה לעונג
הוא
כי שמחה היינו שיש דבר ששמח עמו ביותר כלומר אני שמח כי יש לי סיבה למסיבה אבל אין מוכרח שאין אצלו חיסרון. כלומר, בזמן שמחה אני יכול להיות עדיין בחסרונות. אבל אני שמח על הדבר הזה, למרות שיש דברים אחרים שאני עדיין לא שמח. ייתכן וחסר לו כמה וכמה דברים. אלא שדבר אחד שבא בשפע כל כך משמח אותו. עד שהוא שוכח מכל הדברים האחרים שאינם בשלמות. בסדר? הבנתם מה זה שמחה?
אז איזה סוג של... השחה.
כן, יש איזה מין השחה. כן, הוא שמח בדרך אל הבנק, בגלל שהוא הרוויח בלוטו. אבל יש לו רגל שבורה. באותו יום. הוא עם גבס. אז הוא שמח על הלוטו, אבל יש לו גבס. כגון מי שזכה בממון. הנה, ברוך השם שקיבלתי. כן, זכה בממון הרבה. לא ראיתי, כן, אני לומד יחד איתכם. פשוט צילמתי את השיעור ואנחנו לומדים יחד. לא הכנתי אותו לפני. שזכה בממון הרבה, והוא שמח בזה, שוכח כי אינו בריא. הנה, ממש. נכנסתי לראש של הרב. אבל עונג זה משהו אחר. עונג זה משהו אחר. היינו שיש לאדם שלמות, והוא שמח בכל הפרטים שיש לו, ממון, בריאות, כבוד וכו'. אין דבר שחסר לו. ככה אתה צריך להיות בשבת. כלומר, בשבת אתה צריך להרגיש עשיר.
מלך.
מלך. אתה צריך להרגיש מלך העולם. אין לך שום חיסרון, אין לך שום דבר. הכל טוב, הילדים שלך הכי טובים בעולם. האישה שלך, הבעל שלך, הכל מצוין. מעניין. זה נקרא עונג. אם לא, אתה לא חי בעונג שבת. נמצא שגם עונג הוא שמחה, אלא שאם השמחה היא בשלמות, בכל נעשה בחינת עונג. כלומר, עונג זה שמחה שלמה, טוטלית.
אתה לא יכול להיע בשבת עם מישהו.
נכון, נכון. זה לא עניין לסגור חשבונות בשבת, בשולחן. אסור. קודם כל זה סגולה לשמירת הילדים. סגולה גדולה, שכשהילדים יגדלו, הם יחזרו אליכם בשבת. זה שלא הערת יותר מדי בשבתות ואתה לא כל הזמן לא יורד עליהם. כי כשהם גדלים הם לא חוזרים אליך חס ושלום בשבתות. אם אתה רואה שהילדים חוזרים אליך גם כשהם מתחתנים, סימן שהשבתות היו נעימות. עונג. מה שאין כן שיש דברים בלתי שלמים. זה נקרא שמחה. בפרט אחד. באופן שמבואר, אתם יודעים כמה זה עולה ללמוד דבר כזה? אם הייתי צריך לתרגם את זה לכסף. אתם לא מבינים, אני לא בטוח שאתם תופסים. כמה מושגים אנחנו לומדים פה תוך כדי. באופן שמבואר שאי אפשר, אתם יודעים כמה אנשים לא יודעים את הנואנסים האלה? כמה אנשים לא יודעים בדיוק את הדיוקים האלה? מי יודע את זה? מי? זה רק בהשקעה, בלימוד, בשקט, בזמן שאנחנו לוקחים כדי להעמיק בדברים.
מי יודע?
שאי אפשר להיות עונג בלתי שמחה. כלומר, אי אפשר להגיע לעונג בלתי שמחה, אבל שמחה שלמה. שהרי העונג הוא עצמו שמחה, אלא שהוא שמחה שלמה. ולכן מביא עונג, אבל בלי שמחה לא שייך עונג. במילים אחרות, שבת חייב להיות
שמחה.
אבל השמחה היא שלמה, וזה כבר הופך להיות עונג. אל תגיד שאין מצוות שמחה בשבת, להפך, יש שמחה שלמה.
שלמה, כפול העשר.
אל תגביל.
לא, בכל שפירה, כאילו, מה?
מעתה יש לבאר דברי הספרי, דבמועדים שמאיר בהם רק בחינה אחת מבב קצוות, ודאי שיש בהם שמחה. אבל זה שמחה בפרט אחד. כלומר, בפסח אני שמח כי יש לי חסדים. שהוא שוכח משאר הדברים המעיקים שאינם שלמים. וזה אינו יכול להיות יום שמחתכם, שמשמעותו שלמות של שמחה. לכן מה דרשו חז"ל בספרי? ביום שמחתכם מה זה?
שבת.
שבת, רק שבת. כי שבת, ביום שמחתכם זה רק שבת, יום אחד יש.
ומועד.
של שמחה שלמה. ובמועדכם זה שמחות קטנות. כן? יחס, מתנות קטנות.
יחסית.
כן? בכל הפרטים, נכון, שרק אז הוא נקרא יום שמחה, אבל לא כשיש פרט אחד ששמחים בו או עמו. לכן כשנאמר בתורה וביום שמחתכם, בהכרח זה מדובר על השבתות, שיש עלייה לשורש אבק, שמאירים שם כולם בשלמות. לכן שייך בו תואר ביום שמחתכם. אז עכשיו כשתשמעו כל הזמן וביום שמחתכם זה שבת. ובמועדיכם, מועדים. הרי אם לא, לא היה מחולק. מה זהו יום שמחתכם ובמועדיכם? משמע שיום שמחתכם זה לא מועדיכם. כי במועדים אתה שמח על חלק, ובשבת אתה שמח על שלם.
אז למה לא כתוב עונג?
שוב פעם, זה העניין, ככה לומדים תורה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו הכל ככה, אם לא, לא היה לנו לימוד.
אתה לא רושם את זה, מה אני רוצה על השבת? אתה לא רצנת על השם אלוקיך,
זה משהו פה. זה אחר כך, זה קראת, אתה. לשבת עונג.
כי זה הבחירה שלך.
זאת אומרת, אתה יכול לחיות את השבת לפי הקריאה. מה זה קרא שמות? איך אתה ניגש לדבר? אבל במועדים לא שייך לומר יום שמחתכם, דערי השמחה היא רק באותו פרט המאיר ביום זה ולא בשלמות. לכן נאמר ובמועדיכם. וניחא איפה דבקרא נאמר ביום שמחתכם אלו השבתות. ומדברי סופרים למדנו ששלמות השמחה בכל הפרטים מביאה עונג. אם אתה שמח בכל הפרטים של החיים שלך, אם אתה מצליח להגיע להרגשה כזאת, לחוויה כזאת, אתה כבר בעונג. זה כבר משהו אחר. זה אחרי כמה... כן, עישונים. מה?
אבל יש
לי
מתבצע, יש לו מתח, אנחנו מגיעים לשכחה כדי שנרצה את העונג, זה עדיין לא...
לא, זה לא שכחה. זה הרגשה... יפה. זה הרגשה שהכל שלם וכל מה שיש לי, זה בדיוק מה שצריך לי.
שלם ומושלם.
כלומר, שגם אם זה חסר ביחס למישהו אחר, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה בשבילי, זאת השלמות שלי. ולכן אני צריך להרגיש שלם עם כל החסרונות האלה, ואז יש לי עונג. השמח בחלקו.
זה דעת?
בסדר? זה דעת. ואני יודע שכל מה שיש לי היום זה בדיוק מה שאני צריך כדי לקדם אותי בעבודה עכשיו, במה שאני צריך לעשות. ואם אפילו היה לי יותר מזה, זה היה יכול להיות לרעתי חז ושלום. אז מה שיש לי זה בדיוק מה שאני צריך. כמובן שאני מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לי תמיד את מה שאני צריך. לכן, השמחה מביאה, כן, לא, ששלמות השמחה בכל הפרטים, אני שמח בכל הפרטים שיש לי, זה מביא לעונג. ולכן חייב לעשות דברים שמראים על העונג הזה. לא סתם להגיד, תראה את זה.
אבל זה בא בבשר ויין?
בוודאי. אבל לא רק, כן? זה מתגלה גם כן, אבל זה בא גם כן בצורת הדיבור שלך בשבת, בשמחה שלך, עם המשפחה, עם היחס לאנשים והכל. אבל בשר ויין אין בשבת חיוב מצד שמחה. שזה מורה כשם שהאדם שמח בבשר ויין, היינו בפרט כזה של אכילה. כלומר, אתה צריך את זה כדי להיות שמח. אבל אמרנו שבשבת אתה לא צריך לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. כי אפילו שאין לך כלום אתה שמח, כי יש לך הכל. אז לא צריך לפרץ שמחה של בשר ויין. כלומר, הכל הוא שמח באותו פרט שמאיר ביום זה, אבל כשזה שמחה שלמה, לא שייך לחייב שמחה מבחינת צמצום, לא לבשר ולא ליין, רק מדין עונג יש חיובים בכל מה שיכול למצוא בעונג. כלומר, התורה נתנה לך אפשרויות להרגיש את העונג הזה, אז אתה לא חייב בבשר ויין דווקא. ובביור זה יש להסביר דין שמחה בראש השנה.
רק זה גם משהו קטן מתוק, אם כבר המי מרון אומר, על שבת, על שירי שבת. אתה רוצה להיות הבן מנגן של הקדוש ברוך הוא, זה עונג.
יפה.
כמו שירי שבת
להרגיש את העונג. יפה, יפה. אז אנחנו רוצים להיות בעל מנגן. כלומר, זה שתופס גיטרה של קודשא בריך.
שירה.
טוב, אז זה אשריך. ובביאור זה יש להסביר דין שמחה בראש השנה. עכשיו אנחנו רוצים להבין מה השמחה בראש השנה. הרי אין מצוות עונג בראש השנה, נכון? אז זה כבר פתר לנו המון דברים. כלומר, על מה אתה יכול להיות שמח בראש השנה? פשוטים, תישארו פשוטים. על בשר ויין. יש לי ארוחה בראש השנה, כל המשפחה באה, אני הולך לאכול. זה שמחה, כן, אני אומר לך, יש לך שמחה כזאת, יש שמחה כזאת, זה בסדר, לא לזלזל בזה, רבותיי. ולמבואר בדברי האריזה, הרי גם בראש השנה יש בחינה אחת מאבב קצוות, שמאירה בלי לבושי יצירה ועשייה ביום זה. נכון? אמרנו שזה פה. ראש השנה, זה לא יצירה ועשייה, אין מסכים כאלה, אז הנה יש לי פה. והם מחברת הקודש, בראש השנה מהירה גבורה. אז איזו ספירה מהירה בראש השנה? גבורה. וביום שני? גבורה. ומבחינה זו יש לדון עם שייך שמחה. שבכל המידות כשמהירות בפחות לבושים, מביאים השפעת חסדים או גבורות ממותקות, אבל במידה הגבורה יש בזה שני צדדים, שמצד מידת הגבורה בקדושה עניינה כוח וגבורת האדם על יצרו. אז אפשר לתקן את זה, להביא את זה לשלבים טובים, מה זה גבורה? אני מתגבר על היצרים שלי. אז אם יש לי גבורה שבגבורה השנה, בראש השנה. זאת אומרת, יש לי כוח שבכוח להתגבר על כל היצרים הרעים שלי. כמו שכתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. וביום ראש השנה, שמאירה בחינת הגבורה, הוא יום שאדם יכול להתעזר בכוח הגבורה לכל השנה. כלומר, אם אני שולט ביום הזה על כל היצרים שלי בראש השנה עצמו, זה ייתן לי גם כן גוון לכל השנה, שאני אוכל בכל השנה כולה גם כן להיות שולט.
השאלה לא נותן גם כוח להוציא כל
הפוטנציאל. זה גם, נכון, זה גם. זה גם, כי גבורה זה מידות. להתגבר כארי לעבודת הבורא, לנצח את יצרו. ומבחינה זו הרי זה הזמן שמחה כמו בכל הימים הטובים. אמנם מעיד הכל שמאיר בחינת הגבורה, מתגבר בחינת הדין. זה הצד השני עכשיו. גבורה זה גם מידת הדין והמשפט. ומתעוררים הכתרוגים. כשיש משפט יש מקטרג, יש קטגור, אין רק סנגור. לכן העולם נידון יותר מכל השנה, שהגבורה מלובשת ביותר מלבושים ואינה כל כך בגילוי, וזה גורם פחד ואימה כדי לזכות בדין. אז יש בראש השנה גם כן פחד כזה. וכיוון שצריכים לבטל כוח הדין, אז אין אומרים הלל. עכשיו אתם מבינים למה לא אומרים הלל בראש השנה. אבל מאידך, מצד שני, הוא יום של שמחה. למה? של קבלת שפע מיוחד, של אור הגבורה, והתעזרות גבורות קדושות למלחמה עם היצר הרע. אז אני צריך להיות שמח מצד אחד, ואני צריך גם לפחד מצד אחד. אז מצאו איזה שילוב, זה נקרא גילו ברעדה. כמו אתה רועד, כן, אז אתה לא יודע אם אתה שמח, אתה רועד, כן? וזה מורה מצוות תקיעת שופר. זה העניין של תקיעת שופר. שמצד אחד זה מעורר חרדה. מה זה הצליל הזה? צליל מפחיד, כן? זה לא צליל נורמלי. מצד שני, הוא מאמץ את הלב של מי שהולך למלחמה. הרי מתי תוקעים בשופר כדי לצאת למלחמה? על אויבים. פה האויב מי זה? זה כל מה שעשה לי רע בשנה, כל ההחלטות הלא נכונות שלי. אני צריך לצאת למלחמה, כי תצא למלחמה לא יבחה. לכן בתורה לא נזכר שראש השנה הוא יום הדין. לא כתוב בשום מקום. רק נכלל במועדים, משום שהוא יום שמחה שמאירה מידה אחת מבב קצוות, כמו בכל המועדים.
זה אדם נתן את זה כיום הדין?
לא. כתוב ברמזים, למשל, בכסה ליום חגנו, משפט לאלוהי יעקב. אז יום משפט בכסה. מתי הזמן שאנחנו חוגגים ואין ירח? רק ראש השנה. אין חג אחר. אז משם אנחנו יודעים שזה משפט לאלוהי יעקב, שם יש משפט. בסדר? אלא שזה גורר התעוררות הדין שגילו לנו חז"ל בפסוק תיקו בחודש שופר, כן? בכסה ליום חגנו. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. הנה. שצריכים להמתיקו, עכשיו זה דין, צריך להמתיק אותו על ידי שופר. אז השופר והתפילה ממתיקים את הדין, ואז נשאר שורש הערת היום של הערת גבורות קדושות להתגבר על היצר. כלומר, אני שומר על הגבורות, אני לא בורח מהן, אבל הן משמשות אותי כדי להתעזר בכוח לצאת למלחמה נגד היצר. באופן שמבואר, כי ראש השנה, כמו כל המועדים שמאיר בהם אור שיכולים לקבל ממנו לכל השנה, כמו אהבת השם הנובע מחסד בפסח, אהבת תורה שזה תפארת בשבועות, הנה ברוך השם שכיוונתי, אמרתי לכם מקודם תפארת בשבועות, ודבקות בשם הנובע מגבורות ממותקות בסוכות. גבורות ממותקות, אתם רואים? גבורות בתוך החסד, בדיוק כמו שאמרנו קודם. כך בראש השנה יכולים לקבל בו אור הגבורה להתגבר כארי לעבודת הבורא. אז לא לפחד מהגבורה של ראש השנה, מהדין של ראש השנה, אלא להשתמש בו. יש כוח ביוניברס, כן, ביקום, קח אותו. הכוח של הגבורה, תהיה גיבור בראש השנה. וזה מה שנאמר, עולם חסד ייבנה על ראש השנה, שהתחיל אז בניין העולם. למה אנחנו מבקשים עולם חסד ייבנה? הרי זה התחיל בדין. אז בדיוק העניין. בגלל שזה מתחיל בדין, כי העולם זה לברות, זה לכרות, זה, 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 כן, זה דין, אז אתה צריך למתק את הדין הזה. והכוונה על החסד של השפעת הערת מידת הגבורה. כלומר, עצם זה שיש גבורה בעולם ביום הזה, זה חסד אלוהי שהוא מטפל בנו. אבל אני צריך להשתמש בזה כדי למתק את הכל. כלומר, כשהשתמשתי בגבורה לצורך טוב, זה נקרא מיתוק. באמת? אם כי גורר אחריו הדין שצריכים להמתיקו בשופר ובתשובה. אבל במציאות הערת היום היא כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, פה זה ביצר, אותו דבר. לכן הוא יום טוב ככל המועדים, ועיין בלבוש, כן, מפרש, שכתב כי רק ג' שעות הראשונות ביום של ראש השנה שולט הדין.
מה זה בלבוש?
מה זה ביום?
הלבוש זה אחד מהמפרשים של הקבלה. ולכן, כן? לכן, מה אנחנו עושים בשלוש השעות הראשונות של היום? אף אחד לא עושה שום דבר. רק מי שמתעורר והנץ החמה ולפני ההנץ, זאת אומרת בשעה 5:30 יש לנו שיעור פה למטה. זה לא שבילה שלא אכפת לנו ונה, אין לנו מה לעשות בחיים. אנחנו בעזרת שבסייעת הדשמיה כבר כמה שנים ארגנתי את השיעור הזה בלילי ראש השנה, בבקרים, ב5:30, ויום הכיפורים. למה? בגלל זה. בגלל הדבר הזה שהביא פה הלבוש, שהדין הוא רק בשלוש השעות הראשונות.
ב5:30 עד 8:00.
נכון. ומה אנחנו עושים באותו זמן? לומדים. כלומר, בזמן שדנים אותנו, אנחנו בלימוד תורה. לזה ארגנתי את השיעור הזה.
וכשאומר דין, זה
גבורה
אותו דבר?
כן, כן, כן. זה דין. זאת אומרת, הוא יושב ודן את בני האדם. ולכן אסור לישון בזמן שדנים אותך. איך אתה ישן? ולכן אין אומרים הלל, אבל חוץ מזה הוא יום של שמחה. והוא כמבואר דג' שעות אלו הם בכל יום. לא רק בראש השנה, זמן שהקדוש ברוך הוא יושב בדין. כל יום, אבל ראש השנה בילה שזה הראש של כל השנה, עוד יותר. ובראש השנה שמאיר או גבורה הדין חזק יותר. אבל אחרי ההמתקה, מתי ההמתקה? בשופר? נשאר אור הגבורה בקדושה, שהוא יום חג משום כך. כלומר, כשאתה תוקע בשופר ואתה יוצא כבר מבית הכנסת, מה נאמר שם? לכו, יחלו בשמחה, כן?
משמנים.
ושתו יעיניכם בשמחה ויחלו משמנים, כי מה?
קדוש יום אלוהים.
נו.
תגיד את הפעם.
כי שמחת השם היא מעוסכם. ורמזו חז"ל במה שאמרו בכסה ליום חגנו, שזה ראש השנה. בכסה, כן? כיסוי.
רגע, רק סליחה כאן.
כן.
היום התחיל מכס, אנחנו
אומרים
שזה
בעצם בשעות לגבורה. בוודאי. איך נברא עולם? כמידת הדין, נכון? וזה היום הרת עולם. דהיינו שהאור שהביא החג הוא המכוסה, הוא אור מכוסה בהתחלה, על ידי הסרת הכיסוי נשאר אור שכולו טוב לבד. בעזרת השם. תודה רבה, זה שיעור ראשון, שבוע הבא בעזרת השם נלמד עוד שיעור על ראש השנה, בסייעת הדשמיא, ככה שניכנס לחג קצת יותר בהכנה. כן, כל אחד איפה שזה פוגש אותו. לא, לא, חס ושלום, לא אסור לבכות, מותר לבכות, כן? אבל שזה יהיה בכי של רצון להיות מחוברים. דרך אגב, אומר אריזל, ברגע שבוכים זה הזמן שדנים אותנו. שידע שאדם שבזמן שהוא בוכה זה הזמן שדנו אותו. זה בכללות, נכון.